גיקונומיה, 19 במרץ, כמעט חצות, זה כמעט 20 במרץ, והלילה הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את אמיר שבט, זו ההופעה הרביעית נראה לי של אמיר כבר בגיקונומי, ובכל פעם שהוא מגיע אנחנו מדברים על דברים שונים, אז זה היה על ניהול קריירה ועל האפיסודה הכאוטית שלו עם טוויטר, בפרק מופלא שהוא עשה עם דרון באוסטין, היכן ששניהם מתגוררים בטקסס, אחד הפרקים הכי מואזנים בהיסטוריה של גיקונומי, לכו להזין אם עדיין לא הזנתם, מרתק, והפעם הזמנתי אותו לדבר על עולם ההשקעות מהצד של משקיע, בהתחלה בתור משקיע אנג'ל, בן אדם שמשקיע את הכסף שלו, ועכשיו בתור מישהו שהקים קרן בפעם הראשונה, שותף בקרן הון סיכון, דיברנו הרבה על המכניקה, אחת המילים האהובות עליי, להבין איך דברים עובדים ולמה הם עובדים, והפעם בכל מה שקשור להשקעות, איך מקימים קרן, למה מקימים קרן, איך עושים השקעות אנג'ל, איזה אסטרטגיה בוחרים, מה הקשיים, מה היתרונות, מה החסרונות של כל גישה, היה לי מאוד מעניין, מן הסתם, כבר דיבר איתו על זה בעבר, ולכן גם הזמנתי אותו, ואני יודע שהוא יודע לספר דברים בצורה מאוד מעניינת, ולא התאכזבתי. אני מקווה שגם לכם יהיה מעניין כמו שלי היה מעניין, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו, חברה שכבר לא צריכה צ'קים קטנים, למעשה גם לא צריכה כל כך צ'קים גדולים, זו חברת קייטו נטוורקס, מהסטארט-אפים הכי מבטיחים והכי מעניינים שפועלים כרגע בארץ, הם גייסו כמעט 800 מיליון דולר לפי שווי של יותר מ-3 מיליארד דולר, זו חברה שהיא על התפר שבין סייבר סקיוריטי לנטוורקינג, שעוזרת ליותר מ-2,000 לקוחות ענק ברחבי העולם, כולל חלק מהתאגידים הגדולים ביותר, ובעצם המציאה קטגוריה חדשה בתחומה. על החלק הזה של המצאת הקטגוריה דיברתי עם עידן הרשקוביץ, ובקרוב נדבר עם בכיר, אחד מהבכירים הגדולים של המשמעותיים של החברה הזו, בפרק נוסף שנעשה עם קייטו נטוורקס. פשוט חברה מאוד מאוד מעניינת ומגייסים, בתקופה שהרבה חברות דווקא הצטמצמו, אז קייטו ממשיכה בכל הכוח לגייס עוד ועוד אנשים למרכז הפיתוח והניהול שלה פה בארץ, בתקופה סופר קריטית. אז אם אתם מחפשים תפקיד מעניין בחברה מבטיחה, שככל הנראה, אני אומר את זה, לא הם, תגיע גם להישגים פיננסיים אדירים, אז קייטו נטוורקס, כנסו לעמוד הקריירות שלהם ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי, זה יעזור לי. ועכשיו, לפרק עם אמיר שבט, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי עד 19 במרץ, והפעם יש לי את הזכות הגדולה לארח את אמיר שבט. ערב טוב, מה העניינים?
ערב טוב, תודה רבה שהזמנת אותי.
פעם רביעית נראה לי, וכל פעם יצא שדיברת פה על משהו אחר.
פעם רביעית, בהחלט.
כן, מניהול קריירה לסאגה המרתקת עם טוויטר, ועכשיו שאנחנו הולכים לדבר על הקמה של קרן מסוגים שעדיין לא יצא לי כל כך לדבר עליהם פה בגיקונומי.
מעולה, אני מקווה שיהיה מעניין.
כן, אתה מתחרט כבר? עדיין כיף? לא, לא, אני מדבר על הקרן, לא עזוב אותך.
על הקרן, מה פתאום, אני נהנה בצורה מדהימה.
ספר לי קצת איך זה להשקיע בתקופה כזאת משוגעת.
אני חושב שזה נורא מעניין. קודם כל ללמוד את הביזנס הזה של איך עושים קרן, נורא מעניין. נורא מעניין לעבור מלהיות אנג'ל ללהיות קרן. והתקופה הזאת תקופה בהחלט לא קלה. אנחנו עדיין מדברים על זה שבסוף שבוע זה פורים, אני לא מרגיש פורים בכלל. וחלק מהדברים זה לעזור לפורטפוליו שלי שהוא הרבה מאוד ישראלי. וליזמים ישראלים להתמודד עם המצב שיש היום.
כן, המצב בארץ
להצליח לעשות
מחורבן מאוד. לפני שהקמת את הקרן, כמה השקעות עשית? אתה יכול להגיד?
כן, עשיתי 32 השקעות אנג'ל.
אוקיי, אז בן אדם נורמטיבי מן היישוב, ישמע אותך, את מר שבט, עושה השקעות ב-32 ואומר, אוקיי, זה לא קרן? זה לא פורטפוליו של קרן? מה ההבדל בין אדם שמשקיע ב-32 חברות לניהול של קרן?
אז קודם כל, החלק הכי חשוב הוא זה שזה לא הכסף שלך. שאתה אנג'ל אינבסטור, אתה ממשקיע את הכסף שלך, ומי שצריך להסביר לו את ההשקעה שעשית זה אשתך. זאת אומרת, המטרה שלי שהייתי עושה השקעה, זה האם אני יכול להסביר לאשתי שזו השקעה טובה ולהסתכל לה בעיניים שאני אומר את זה. אז זה היה הליטמוס טסט שלי. וגם, אתה יודע, אתה צריך, הכסף נמצא אצלך בבנק, אז אתה עושה את זה בצורה הרבה יותר ישירה, אתה חותם על ההסכם, הרבה מאוד דברים אתה עושה, זאת אומרת, כאנג'ל אינבסטור, זה ממש כמו לקנות משהו. זאת אומרת, הרבה מאוד מהדברים אתה עושה בעצמך.
מה מהמכניקה סגרת כבר? זאת אומרת, כיוון שיצא לי לעשות איזה אחת או שתיים כאלו, יש לא מעט מכניקות. זאת אומרת, יש עורכי דין ורואי חשבון, ויש איפה אתה שומר את המסמכים, ואיך אתה דואג שדברים לא ינזלו לך, ואם אתה עושה סייף, אז לשמור את התנאים כדי שלא, אתה יודע, אתה יודע, צריך להיות מסודר. ושאתה עושה אחת, שתיים, מבחינתי זה בקטנה. כשאתה עושה 30 ומשהו, אני מניח שפיתחת כבר מכניקה ובירוקרטיה לא מועטה, גם אם זה רק אתה.
כן, אז יש את ה... אני לא יכול להגיד שזה תכסי הטכנולוגיה, יש לי גוגל ספרדשיט להשקעות, גם בגלל שאתה רוצה לעקוב אחרי זה, יש מה שנקרא מרקאפ. זאת אומרת, לא, על כל השקעה אתה צריך גם לעקוב, לראות האם השקיעו בה אחרי זה, והאם הערך של ההשקעה שלך עלה. אז יש לי אקסל, היה לי אקסל ספרדשיט, עם כל ההשקעות שלי, הפרטים של היזמים, ואיזשהו גוגל דרייב עם כל הסייפים וכל המסמכים שקשורים לכל סטארט-אפ.
כמה זמן זה לוקח לך דבר כזה?
אני עובד עם...
חכה, לפני שנגיע לקרן, מעניין אותי המכניקה. 32 חברות. זה אומר שאתה... כמה אתה מתעדכן? זאת אומרת, כמה אתה מדבר עם היזמיות יזמים? כמה אתה צריך להגיע לישיבות בורד בתור אובזרבר, בתור התחלה? כמה יש לך שיחות כאלה של התייעצויות ובוא תחבר אותי פה, תחבר אותי שם? זה נראה לי כבר כמעט חצי משרה כזה.
כן, זה בדיוק חצי משרה. זאת אומרת, הייתי אומר שמשהו כמו 30-40% מהזמן שלי הולך לעזור לפורטפוליו שלי. החל כאילו יזמים, וזה בכלל לגמרי לגמרי תלוי ביזם. זה משהו שגיליתי. זאת אומרת, אם אני קובע את התנאים של ההתקשרות שלי עם היזם, כנראה שלא בחרתי נכון, וכנראה שאני לא עוזר בצורה נכונה. אז אני נותן ליזמים להשתמש בי כריסורס. אתה יודע, יש יזמים, השקעתי ב-InWorld, שזה איזשהו שירות ל-AI, ל-NPCs, ליצורים בתוך משחק.
עצור, עצור. מה?
InWorld זה חברה, יוצאי גוגל, שנותנים שירות AI לתת פרסונה, לתת אישיות לדמויות במשחקים.
אוקיי, אם אני עכשיו מפתח איזשהו massive RPG או אפילו סתם RPG, ואני רוצה לתת טיפה יותר, בוא נגיד רגש או עומק ל-NPCs שלי, לדמויות הלא אנושיות שלי, מה אני מקבל מהם SDK, מה אני מקבל מהם?
קבל SDK, Unity Plugin, SDK, ואתה יכול ממש לשלוט באישיות. ותחשוב שזה גורם לאנשים להישאר יותר במשחק, לפתח יותר רגשות לגבי המשחק, retention ו-engagement. אז זה חברה ששווה היום כמה מאות מיליונים של דולרים. ואני השקעתי ביזם ברגע שהוא יצא מגוגל.
Good for you.
אז הוא למשל עוזר לי, אני עוזר לו לעשות רעיונות עבודה ל-PMים. יש מקומות אחרים שאני עושה שבועית עם איזושהי יזמת שפשוט מדברת איתי על פרודקט ואיך עושים פרודקט. יש לי חבר'ה שפונים אליי שהם עושים השקה כדי שאני אדבר עוד פעם על ההשקה שלהם, עושה יותר רעש. אז כל יזם מבקש ממני דברים אחרים כדי שאני אעזור לו עולה.
ב-32 חברות כבר יש קרוס פולינייזן? אתה יודע, כבר יש כבר, לא יודע, מפריה הדדית? הם עוזרים אחד לשני? מה למשל?
לגמרי, זה הכי כיף. זה החלק הכי כיף. אני מאוד מאוד אוהב לבנות, אתה יודע, אני אוהב מערכות מפתחים, זה התחביב שלי, אבל לתת ליצור אקוסיסטם, ליצור קהילה של יזמים שהשקעת בהם, שעוזרים אחד לשני, זה דבר מדהים. אני יכול לתת לך דוגמה, השקעתי באיזושהי חברה אחת שעשתה לונש של פרודקט הנט, ואז חברה אחרת שלי גם כן רצתה לעשות פרודקט הנט. אז פשוט יזם העביר ליזם השני את כל הפלייבוק, הנה ככה עושים את זה, זה מה שאתה צריך לעשות, זה החברת מרקטינג שעבדתי איתה, ככה הגעתי למקום הראשון ביומי, ככה הגעתי למקום הראשון בשבועי, זה בעצם, וככה אני רק חיברתי את שני האנשים האלה, וכבר יצרתי המון המון ערך. אז זה המקום שאני באמת נהנה, שנוצר קהילה מתוך האנשים שאני משקיע בהם.
מה למדת מה-32 חברות האלה שאתה לוקח איתך לקרן, לחיוב או לשלילה?
להשקיע במה שאני מבין, זה אחד. כמעט כל ההשקעות שעשיתי שהם לא היו בדברים שאני או דבי אשתי מבינים בהם, לא הלכו. שתיים זה שצוות זה דבר סופר, ואנשים אומרים כאילו, ברור שצוות זה חשוב, אבל אם תסתכל על כל המצגות משקיעים שאני רואה לאחרונה, הצוות זה הסלייד האחרון. ואני חושב שהצוות צריך להיות הסלייד הראשון, צריך להיות השקופית הראשונה במצגת. צוות יותר חשוב מהרעיון בשלבים הראשונים. והתאמה של הצוות לרעיון זה הדבר השני בחשיבות שלו. והדבר השלישי בחשיבות שלו זה הרעיון עצמו וה-total addressable market, הגודל השוק שבו הרעיון מתפקד. והדבר האחרון זה why now? כאילו למה עכשיו צריך לעשות הסטארט-אפ הזה בניגוד ללפני שנתיים? ומה היתרון התחרותי של, של הזמן הזה?
מבחינת אסטרטגיה שאתה בוחר, שאתה מרכיב פורטפוליו אישי כמשקיע אנג'ל עסוק. זאת אומרת, 32 זה כמות לא מבוטלת. זה כמות ששמה אותך, אתה יודע, זה כמות. שאתה מרכיב פורטפוליו אישי, היה לך איזשהם כיוונים של אני מכסה שוק א' לעומת שוק ב', אם שוק א' נופל אז לפחות יש לי את שוק ב', זאת אומרת, היה לך פה איזושהי אסטרטגיית בניית פורטפוליו, או שזה כל מקרה היה isolated לגמרי?
אז האמת היא שאני חייב להודות שלא לא היה לי פורטפוליו קונסטרקשן. בקרן היום יש לי פורטפוליו קונסטרקשן מאוד מאוד ברור, אבל בהשקעות אנג'לים היה, זה היה פשוט, אני רואה המון המון חברות מדהימות, בזה שאני עוזר להם ואני מייעץ בחינם ליזמים, אני מקבל תובנות לאיזה חברות באמת מצליחות ואיזה חברות הצליחו לפצח משהו, וזה נותן לי יתרון שאני יכול לנצל בזה שאני משקיע בהם, והם גם שמחים שאני משקיע בהם. אז זה היה התזה.
כמשקיע אנג'ל, רגע, חכה שנייה. אמיר, כמשקיע אנג'ל, שאתה משקיע ככה רוחבית ובונה את התזה הזאת והכל, יש מקרים שאתה מתבאס שאתה לא יכול לעשות את ההשקעת המשך נגיד?
כן, יש מקרים שאני מתבאס שאי אפשר לעשות השקעת המשך. מה שאני עושה בדרך כלל זה נותן לאנשים אחרים או לקרנות אחרות לעשות את ההשקעת המשך שלי.
אפשר לסחור בדבר הזה שאמרת עכשיו?
לא.
זה לא חוקי או שזה לא מוסרי?
כן, אתה יכול לעשות את זה. אני לא חושב שזה קורה, אני לא אוהב את ה... כאילו ניקל אנד דיים, מה שנקרא, לסחור על כספים קטנים זה לא כל כך מעניין. ושתיים, אני מאוד מאמין בקרמה. אני חושב שאם אני עוזר למישהו למצוא דיל טוב, אז יחזור אליי. אפשר, מה שאפשר לעשות זה אפשר לקחת את השקעת המשך שלך, ולתת אותה למישהו אחר תמורת איזשהו מה שנקרא carry, שזה הכסף שתקבל בסוף, אם יהיה exit, אתה תקבל חלק מהאחוזים. אבל אני לא נוטה לעשות את זה.
אתה מרגיש שזה לא מוסרי?
הייתי גם... מה?
אתה מרגיש שזה לא מוסרי באיזה בחינה?
כי זה כאב בטוסיק. כי זה פשוט המון המון ניירת. מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח חברה, זה נקרא SPV. זה פותח SPV, ואתה מגדיר הסכם carry, ואתה צריך לעקוב אחרי כל הדבר הזה, וזה דורש גם מיסים, זה לא שווה את ה-outcome.
אני מניח שכשאתה, בסוף יש לך את הזכות פרואטה שלך, כשאתה משקיע בסיד או פרסיד, גם השקעה קטנה יחסית מניבה לך זכויות לא מבוטלות קדימה, אם החברה מתפוצצת כמו אינוורד שציינת עכשיו, שכבר שווה מאות מיליונים, אז הפרואטה שלך נותנת לך זכות להכניס לא מעט כסף. ואם עכשיו אתה מביא איזה משקיע רציני, אתה יודע, יש פה איזשהו...
אז מקומות כמו אינגוולד אני יכול לעשות הפורטה בעצמי, אבל הרעיון הוא שכאילו לפעמים אני, כאילו הסכומים הופכים להיות יותר מדי גדולים, או שזה לא בתזה שלי יותר, ואז אני פשוט או מוותר על הפורטה, או שאני מעביר את הפורטה למישהו אחר ונותן להם להשקיע.
מה זה אומר לא בתזה שלך יותר?
למשל, היה לי השקעה אחת שאני מאוד אוהב, שאני לא יודע, כאילו, אבל היא בתחום של רפואה. אני לא מבין מספיק ברפואה, זה אחד מהדברים שכן הצליחו למרות שלא הבנתי בהם. והיום לי לעשות פרורטה פשוט לא מתאים לתזה, כי זה, אני מבין שאני יכול לעזור ואני יכול להשקיע במקומות שאני מבין בהם, ולא במקומות שאני לא מבין בהם. אז אני פשוט במקרה הזה אמרתי שאני נותן חלק מהפרורטה ולא שומר על כל הפרורטה.
אוקיי, עכשיו בוא נגיע לקרן. באיזה שלב אתה אומר, אוקיי, אני אוהב את המשחק הזה של השקעות, בא לי להפוך את זה לדיי ג'וב שלי ולא רק לחצי או שליש עבודה. איך אתה מגיע למצב שאתה שותף בקרן?
אז קודם כל, אז היה כמה דברים שהובילו להקים קרן. אחד מהם זה שהייתי סקאוט של, של קרן אמריקאית בשם בלומברג בטא. בלומברג בטא זה קרן של, שעושה השקעות early stage, והייתי בעצם סקאוט שלהם. מה זה אומר סקאוט? הייתי מחפש עסקאות, ושאני הייתי משקיע, הם היו משקיעים יחד איתי ונותנים לי חלק מה... אם יהיה אקסיט, הם נותנים לי חלק מהכסף שהרווחתי. תוכנית סקאוטינג זה משהו שיש לכמה וכמה קרנות, סקויה הם מאוד מפורסמים בזה, ובלמברג נתנו לי הצעה ונראתה מאוד מאוד טובה. ולמדתי המון מהדבר הזה. זאת אומרת, התחלתי ללמד את עצמי, ואז פניתי לחבר שלי...
חכה, אל תרוץ, אל תרוץ, אל תרוץ. מעניין אותי העניין הזה. מה זה אומר ללמד את עצמי? מה לומדים? מה למדת?
למדתי שמאוד חשוב to put your money where your mouth is. זאת אומרת, אחד מהדברים שמאוד אהבתי, זה שתוכניות סקאוטים אחרים, אתה מוצא את העסקה, והקרן משקיעה, ואתה לא משקיע בעצמך.
מה?
ואני חושב שזה...
יש לי אינטרס להגיד כן להכל.
בדיוק. אין לך יש פה בעיית אינטרסים מאוד מאוד גדולה. לכן אני למדתי איך, בעצם הנושא של alignment of incentive, של כל אחד יהיה את אותם דברים שהם חותרים אליהם, עוזר מאוד. שתיים, היה לי פעם ראשונה משקיע מוסדי בצד השני, נקרא רועי ברהב, והוא עבר איתי, רועי, והוא עבר איתי על ההשקעות. וכאילו הסביר לי איך הוא חושב, איך הוא מנתח את ההשקעה, איך הוא מבין את הדומיין, איך הוא מבין את היזמים, איך הוא מסתכל על ההיסטוריה של מה שהם עשו עד עכשיו. זאת אומרת, היה לי מין כזה מנטור שעבדתי איתו, והבנתי הרבה מאוד דברים על איך משקיעים חושבים.
התחלת להשתמש ב-GLG וכאלה, בכל החברות מקצוענים?
לא, אני בדרך כלל עושה הפוך, בדרך כלל קוראים לי ל-GLG, ואני אומר להם שלא לא בא לי כל כך. אבל למדתי המון, אני מאוד אוהב ללמוד דברים. זה שאני קניתי, הייתי קונה מצלמות, הייתי יודע הכל על מצלמות. אז אני פשוט אוהב מאוד לצלול לתוך נושאים מסוימים. אז כשאני מסתכל על סטארט-אפ, אני צולל, והיום אני מבין איך לצלול בצורה נכונה, ואיזה אספקטים חשוב להבין.
תן קצת כזה rule of thumb, איזה דברים אתה מסתכל, נגיד, שאתה מגיע לתחום חדש, איך אתה לומד, מה אתה לומד?
אז קודם כל אני מסתכל על זה, אני אוהב לקחת את הצד של הלקוח קצה של הסטארט-אפ שלי. זאת אומרת, בוא נגיד שאתה עושה סטארט-אפ לסטרימרים, מוצר לסטרימרים. אז אני אומר, אוקיי, עכשיו אני סטרימר ואני רוצה מוצר לסטרימרים, מה אני צריך לעשות? אז אני נכנס לגוגל ואני עושה סטרימינג טולס, ורואה מי התחרות שם, ומבין ומשחק קצת עם המוצרים האחרים, ורואה מה עובד לי ומה לא עובד לי ומה קשה ומה אנשים מדברים, ואולי נכנס קצת ל-reviews ומסתכל גם כמה עולה, כי אחד מהדברים החשובים ב-total addressable market, בגודל השוק, זה גם כמה כסף יש בשוק, אז כמה עולים המוצרים ואיך עושים כסף במוצרים האלה. זאת אומרת, הרעיון הוא להבין את העולם הזה, אני מאוד אוהב להסתכל מהצד של הלקוח.
כמה זמן לוקח לך דיפ דייב כזה?
היום אני מגיע למצב שתוך בין שבועיים לחודש אני מגיע להבנה די עמוקה באיזשהו נושא.
ואתה מרגיש שאם זה משהו, לא יודע מה, כלי לניתוח של מפתחים עבור CTO'ים. אתה היית כן. מנהל פיתוח ב10 גופי פיתוח שונים לפחות. עכשיו אתה מגיע עם התחושת בטן שלך ואתה יכול להגיד, אני לא מאמין בזה, אני מסתכל על שורות בג'ירה ושורות ב... לא יודע מה, שורות בגיטאב, ומספיק טוב לי, אני יודע להעריך. מצד שני, עד כמה אתה באמת מייצג את מנהלת פיתוח הממוצעת, לא יודע מה. תבין את הדיסוננס כאילו?
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, ולכן זה יש מה שנקרא, יש פה מילת מפתח גם אצל אנג'לים וגם אצל קרנות, שנקראת conviction. אני לא יודע איך הייתי מתרגם את זה.
אמונה עצמית.
אמונה במשהו.
כן.
באנגלית זה נקרא conviction, והרעיון הוא איך אתה מפתח conviction. והדרך לעשות את זה, קודם כל יש לך את התזה שלך על העולם. כמו שאמרת, אני מסתכל על שורות בגיטאב, אני לא צריך את זה, או שכן אני צריך את זה. שתיים, זה לדבר עם לקוחות. זה נורא מפתיע, אבל הרבה מאוד יזמים מוכנים בשמחה להביא לקוחות שלהם היום שידברו איתך, ושיגידו לך איך הם אוהבים את המוצר. שלוש, יש לך נטוורק, וזה היתרון בלהבין באיזשהו נושא. זאת אומרת, אני יכול לתפוס חבר שלי, רון רייטר, אחלה גבר, אחד מה, גם יזמים וגם משקיעים שאני אוהב מאוד בישראל, ואני אומר לו, אחי, הנה המוצר הזה, האם היית משתמש בו, או האם אתה חושב שזה כמוני לקרוא שורות בגיטאב זה מספיק? ואתה מקבל עוד פרספקטיבות. זה הרבה מאוד, זה גם היתרון הגדול בקרן. בניגוד לאנג'ל, באנג'ל את רוב השיחות האלה אתה עושה או עם עצמך או עם חברים שלך. ובקרן זה מאוד מאוד מובנה לעשות את זה עם השותפים שלך. והתפקיד שלך כשותף זה לשאול את השאלות של השותפים האחרים כדי לעזור להם או לבנות או לא לבנות conviction.
אוקיי, אז אתה עושה, אתה סקאוט לבלמברג ואתה...
אני סקאוט לבלמברג, ואחרי זה דיברתי עם חבר שלי טוב דרור ברמן, ואמרתי לו שאני רוצה להיכנס לתחום ההשקעות, אז הוא אמר לי בוא תהיה אנג'ל אינבסטר, והתחלתי לעשות אנג'ל אינבסטינג, ואז הצטרפתי ל-Innovation Endeavors כ-Venture Partner, שזה עוד נטבח בעולם הזה. והנטבח פה, כשאתה Venture Partner, אתה בעצם כמו פרטנר רגיל, רק זמני, או כאילו עובד לא פול טיים. הייתי עובד יום אחד בשבוע, ב-Innovation Endeavors, שזה קרן מצוינת בסיליקון וואלי, ולמדתי לעשות, גם לעשות אבלואציה של עסקאות וגם לעבוד יותר בקבוצה. זאת אומרת, עכשיו עברתי משחקן יחיד לשמירה אזורית, למשחק קבוצתי. עבדתי עם דרור, עבדתי עם דייביס, עבדתי עם הרפים, עבדתי עם עוד הרבה אנשים אחרים מאוד מאוד חכמים.
עד כמה ועדת השקעות של, לא יודע מה, של אותה קרן, היא מייצגת לתעשייה כולה, או לאיך דברים אמורים להתנהל? הרי אתה יודע, ככל שמדבר יותר עם משקיעים ומשקיעות, אני רואה שאין באמת סטנדרט לוועדת השקעות, אין באמת סטנדרט לקרן הון סיכון ולתהליך קבלת החלטות, לאלגוריתם קבלת החלטות.
אני לא ראיתי אלגוריתם כזה, כאיש טכני, אני יכול להגיד לך שאין, כנראה אלגוריתם כזה, מה שהיה ב-Innovation Endeavors, ולמדתי הרבה מאוד, ובצורה מאוד מאוד טובה, זה כימיה טובה. שזה שמעתי שאין בהרבה מאוד קרנות. אבל Innovation Endeavors, היה להם מאוד מאוד כימיה טובה אחד עם השני.
עם השותפים?
זאת אומרת, הדרך שהם דיברו אחד עם השני, היה לשאול שאלות מכוונות, ולא להיכנס אחד בשני. לעזור אחד לשני, ולא להכשיל אחד השני. זאת אומרת, ראיתי עבודת צוות, ראיתי מה זה טוב, what good looks like, ועזר לי מאוד בלהבין איך אני רוצה לבנות קרן של עצמי. ועכשיו, לסיים את הסיפור הזה, שנגמר טוויטר, הבנתי שאני רוצה להיכנס לזה בצורה מלאה. והבנתי גם שאני לא רוצה להיכנס בצ'קים הגדולים ש-Innovation Endeavors נושאים. כי אני הרגשתי שיש קצת תחרות בין המשקיע לבין היזם, בצ'קים הגדולים, והרגשתי שהערך שלי יותר גבוה בשלבים המוקדמים של לעזור ליזמים.
עצור, תסביר.
אז מה...
צ'קים גדולים, אתה מתכוון מה, לסיבוב בי ומעלה כזה?
לא, אני מדבר על, אתה יודע, מעל 3-4 מיליון דולר.
אוקיי, שמישהו מגיע... אוקיי, כן.
כשאתה מוביל עסקה, אז זה דבר תחרותי. למה זה תחרותי? כי אתה בתחרות עם היזם על על כמה כסף והוולואציה. אתה בתחרות עם עוד משקיעים אחרים על העסקה עצמה. האם תיכנס או לא תיכנס. ובדרך כלל זה הרבה מאוד קשור לאקסלים ופחות לעזור ליזם. עכשיו זה מה שאני אומר הוא מאוד בהכללה. אני מכיר הרבה מאוד משקיעים של צ'קים גדולים שעוזרים המון. אבל מה שאני הרגשתי זה, אני הרגשתי יותר נוח בצ'קים הקטנים, בשלבים המוקדמים. כי שם הרגשתי שזה המקום שבו אני יכול לעזור הכי הרבה, ולתת הכי הרבה ערך בנוסף לכסף שלי.
אתה מרגיש גם שבסכומים קטנים יותר יש הרבה פחות תחרות, כי עדיין היזמית אומרת, פאק את זה עדיין בשלב הזה שאין לי אפילו כל מי שבא ברוך הבא?
לא, כי מה שקורה זה שהיזמית קוראת לי אחרי שכבר יש לה עסקה. היא אומרת, תשמע, הנה הרעיון שלי, אינסייט השקיעו 5 מיליון דולר, ויש לי עוד מיליון דולר לאנשים שיביאו לי ערך. בוא תצטרף לעסקה.
הבנתי.
ואז זה מצוין, למה זה כל כך קל לי? אני בן אדם שאתה כאנג'יניר, כמהנדס תוכנה, אני מאוד גאה בלהיות עצלן. כי אני מאמין שמהנדסי תוכנה טובים הם עצלנים, אני גם חושב שאותו דבר אפשר להגיד על משקיעים טובים. אני בא לעסקה, העסקה כבר, התנאים שלה סגורים, אני לא צריך to negotiate את התנאים, הם או טובים או לא טובים. שתיים, אני יודע מי המשקיע הראשי, ואני יודע האם אני אוהב אותם או לא אוהב אותם. שלוש, אני כבר יכול לקחת מהמשקיע הראשי את כל המסמכי review שהם עשו. אז הרבה מאוד מהבדיקת נאותות
חולקים?
שלי, הם באישור, באישור היזם הם חולקים, כן.
זה כולל notes? או שאתה מקבל רק מה... אתה מקבל נוטס מניעים?
מה שהם ירצו, מה שהם ירצו. אבל הרבה פעמים היזם אומר, תשמע, בוא אני אביא לך את הנוטס של המשקיע הראשי.
לא ידעתי בכלל שזה חוקי הדבר, זאת אומרת חוקי לא מובן של חוקי פלילי, אלא שזה בסדר לבקש דבר כזה.
זה הכי טוב לבקש, תחשוב, זה כמו אינג'יניר, זה כמו אופן סורס. אם מישהו מרשה לך, קיבלת בחינם הרבה מאוד מהבדיקת נאותות שהחברה השנייה עשתה, ואם אתה סומך עליהם, עשו לך את רוב העבודה.
כן, מצד שני זה מאוד biased, כי הם החליטו להשקיע. זאת אומרת, זה כבר קרן שנכנסה, זאת אומרת, אתה מקבל פה כבר ריזונינג של מישהו ששכנע את עצמו, אתה יודע, התשואה הגדולה מעצומה.
נכון, ואתה צריך לשכנע את עצמך, למה לא? אבל חצי מהעבודה כבר עשו לך. ועכשיו, הדבר האחרון הוא שיש הרבה יותר ביטחון שהעסקה תצא לפועל. כי כבר יש ליד, כבר יש מישהו רציני שנכנס לתוך העסקה הזאת. אז זה הסוויט ספוט שאני אוהב להיכנס בהם. זאת אומרת, יזם או יזמית שבאים ואומרים לי, תשמע, הנה הדיל, הנה הליד, יש לי 100 אלף דולר, 200 אלף דולר לתת לך להיכנס. מה שאני צריכה ממך זה ה... יכולת שלך לעזור לסטארט-אפ שלי, would you go? ואז הבחירה היא הרבה יותר קלה.
אוקיי, בשלב הזה אתה נכנס כאנג'ל אינבסטור, עושה את ה-32 השקעות שלך, ומה, נכון. אתה מרגיש בשלב מסוים שמשהו חסר כדי להפוך את זה ליותר מעניין, ליותר לוקרטיבי, נכון. זאת אומרת, מה חסר לך?
נכון. אני רוצה עכשיו ללמוד איך אני עושה את קרן לעצמי. אז אני מדבר עם דרור ברמן ואינוביישן דבלס, אני אומר להם, צ'קים גדולים פחות מעניינים אותי, אני רוצה לעשות קרן קטנה שלי, הם אומרים, איזה יופי, נעזור לך כמה שאנחנו יכולים, ואפילו נכנסים כמשקיעים בקרן שלי, שמאוד מאוד שמח אותי, כי זה הסיגנל מאוד טוב לאמון שהם נותנים בי, ואני מוצא שני שותפים שאני מאוד אוהב, כמוני, אנשים שעשו כמה וכמה השקעות יחד איתי, זה מה שנקרא דייטינג, שזה מצחיק, תמיד מדברים על דייטינג של יזמים, דייטינג של משקיעים הרבה יותר חשוב מדייטינג של יזמים.
יש פחות מקום לברוח, ימינה שמאלה.
מה?
יש נראה לי פחות מקום לברוח.
יש פחות מקום לברוח, הבריחה היא הרבה יותר כואבת, והזמן הוא הרבה יותר ארוך. זאת אומרת,
איך מחליטים כמה זמן? זאת אומרת, קרן פעם הייתה רק 7 שנים, היום יש המון קרנות של 10 שנים. זאת אומרת, איך אתה מכריע על כל הניקס אנקרון, שאתה יודע, כל הנקודות הקטנות של קרנות הון סיכון? יש כל כך הרבה אפשרויות.
בדיוק, כמו שהייתי יזם, שעשיתי טרישאפל, ישבתי עם השותפים שלי, ודיברנו על כל איך מקבלים החלטות, מה אנחנו רוצים בקאפ טייבל, מי אנחנו, איך אנחנו, מי האחראיות של כל אחד יקבל, בדיוק אותו דבר, רק בצורה של קרן.
כמה זמן תהליך כזה לקח?
כמה זמן זה לקח? זה לקח 6 חודשים.
כמה?
6 חודשים של דייטינג.
תספר קצת על 6 חודשים האלה, מה זה נסיעות ארוכות באוטו, זה מה, איך עוברים על כל הפרטים?
אז קודם כל הדייטינג מתחיל הרבה לפני זה, הדייטינג מתחיל 5 שנים לפני זה, לעשות דילים ביחד. זאת אומרת, אני שולח להם דילים, הם שלחו לי דילים, זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה שאנחנו יודעים להשקיע ביחד, ויש לנו טעם דומה בסטארט-אפים, אף על פי שלפעמים אני אומר לא לעסקאות שלהם, והם אומרים לא לעסקאות שלי, ככה שאנחנו לא הומוגנים לגמרי. אז אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להתחיל לעשות דייטינג לקראת לעבוד, להיות שותפים ביחד. ואז מה שעושים זה עושים מה שנקרא investment committee, ונפגשים ומסתכלים על דילים. כל אחד עושה sourcing, מביא דיל או שתיים, ומתחילים לדבר, ורואים האם, איך אנחנו מסתדרים ביחד, איך אנחנו מגיעים להחלטה ביחד, ומתחילים לדבר על מה חשוב לנו, מה חשוב לנו בהחלטות, מה חשוב לנו בדרך שבה אנחנו משקיעים.
אתם עושים תהליך רטרו על השלב הזה, זאת אומרת, יש כל מיני משקיעים שבאים, מדברים, מספרים, הכל טוב ויפה, ואז כל מיני יזמים או יזמיות אומרים לי, אתה יודע, דיברתי עם הקרן הזאת, אז השותף א' היה סופר נחמד, ואז הוא נעלם לשבועיים, ואז הבנו שיש דיונים גדולים בזה, ובינתיים נמאס לנו והם מאוד ביאסו אותנו. אתה יודע, אני לא צריך לספר לך שיש הרבה קרנות כאלה. זאת אומרת, איך אתם מבדים שאתם לא הופכים להיות קרן, שמבאס את החיים ליזמיות ויזמים.
אז קודם כל, אחד מהדברים המובנים בתוך קרן זה שאתה תבאס יזמיות ויזמים.
לא, יש לבאס אומר... בלא, ויש לבאס בגררת אותי, הוצאת לי תמיץ. לא, להגיד לי לא זה מבאס, אבל זה חלק מהמשחק. אתה אומר לא לרוב האנשים.
אני אומר לא ל-95% מה...
כן, מן הסתם, אחרת אני נגמר לך כסף תוך שבוע.
נכון. מה שאני מנסה מאוד להיות, זה קודם כל, אם אני אומר לא, אני אומר למה. שזה מאוד, לי כיזם, תמיד שיגע אותי, שהייתי מקבל או שלא נעלמים לך, שזה הכי common, שאומרים לך, כן, אנחנו נחזור אליך שבוע הבא ולא חוזרים אליך בכלל, זה הכי מעצבן. השלב השני שמעצבן זה שאומרים לך, כן, לא מתאים לנו כרגע. שזה מין כזה soft no, אני שונא את זה.
זה אמריקאי. זה נורא. זה התשובה האמריקאית.
לא,
זה הגיע ארצה. זה הגיע ארצה.
גם הגיע ארצה.
אני יכול להגיד לך, מצד שני, זה תמיד בכל השיחות שהיה לי עם דורון, או עם אנשים אחרים שהיינו מקבלים לואים, מצד אחד הם מבין את המשקיעים, הם צריכים להגיד לא לכל כך הרבה, זה מבאס להגיד לא. זה כל פעם אתה מבאס מישהו אחר, והרבה פעמים אתה יודע, אתה מניח שהוא מבין או היא מבינה את התשובה שלך, ונמנע, אני לא אוהב את זה, אבל אני מבין את זה, אני אמפתי לזה. מצד שני, אם אתה עכשיו בא ומסביר למישהי למה הרעיון שלה לא מספיק טוב מבחינתך, הרבה פעמים זה גם יכול ליצור עוינות כזאת של מה, על מה הבן אדם הזה בכלל חושב שהוא מבין יותר טוב מני, אני כבר עובד על זה שנה וכל מיני כאלה. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה עדיף תמיד.
אני מסכים, אבל אני חושב שזה עדיף על לא בלי כלום. בדרך כלל אנחנו נותנים, אני תמיד אומר, תתן את הלא ותוסיף עוד פסקה ללמה לא. מה היו הדברים שלא גרמו לנו לא להגיע למילת הקסם, לקונביקשן. ואז אם אתה מצליח לעשות את זה, אתה עוזר ליזמים. ודרך אגב, אחד מהדברים שאני עושה, שאני מאוד מאוד גאה בו, זה שגם אם אני אומר לא, אני משתף ברשות היזם את העסקה עם עוד משקיעים אחרים. ויוצר ליזם או ליזמית עוד ערך בזה שאני מביא את הנטוורק שלי. כי יכול להיות שהלא שלי הוא לא בגלל שזה פשוט לא מתאים, כי אני משקעתי בחברה אחרת דומה, כי זה לא בדיוק מה שאני מסתכל עליו, אבל הערך שאני מביא עם הקהילת משקיעים שיש מאחוריי, מביא הרבה מאוד ערך ליזם.
אפשר לשאול שאלה קשה? ברשותך. כמו שאתה אמרת, ומה שאני מאוד מסכים איתו, הדבר הכי חשוב זה הצוות. והרבה פעמים לא תהיה השקעה, כי אתה לא מאמין בצוות. צריך להגיד את האמת, אתה לא מאמין שהחבר'ה האלה יכולים לדלבר ביחד כקבוצה, הצלחה פיננסית מספיק משמעותית, כדי שניקח את הסיכון של השקעה בשלב כל כך מוקדם. זו האמת. עכשיו, להגיד משהו כזה לבן אדם, זה לא אתה מוצא לו חורים ברעיון, שזה תמיד הכי אובייקטיבי, אפשר לנהל את הדיון. זה לא שאתה מוצא חורים בהתאמה בין הצוות לרעיון, שגם זה, אתה יודע, אתה לא דומיין אקספרט, אני מעדיף לעבוד עם דומיין אקספרט, גם ניטרלי. לבוא ולהגיד לבן אדם, תקשיב, אני לא חושב שאתה יכול להצליח. אני לא חושב שהכסף שלי, זה סיכון ראוי עבור הכסף שלי, שזה התשובה האמיתית הרבה פעמים. וזו תשובה שהיא מאוד מבאסת.
אז אני, קודם כל, אתה יודע, אני ניהלתי 250 איש בעבר, אז אני משתמש באותם תרגילים של ניהול, שאני חושב שהם מאוד אפקטיביים. אני לא אומר ליזם מה הוא לא. אני אומר מה אני חושב שהוא צריך או היא צריכה לעשות כדי להיות כן. זאת אומרת, אם בדוגמה שנתת, חסר להם, בוא נגיד שחסר להם מרקטינג, הם יודעים, אנשים טכניים מצוינים, לא מבינים כלום במרקט, בשיווק. הסיכוי שהם יצליחו הוא מאוד מאוד נמוך, כי הם יבנו משהו מגניב ולא יצליחו לשווק אותו לאף אחד, אוקיי? זה קורה המון פעמים, במיוחד ביזמים טכנולוגיים. אז אתה אומר להם, מה שצריך זה, אתם צריכים להביא מישהו לחזק את הצוות שלכם, מאוד בתחום הטכנולוגי, אז השיווקי. ועד שלא תגיעו להצלחה בתחום הזה השיווקי, יהיה קשה לנו להשקיע.
כן, אני מניח שאותו דבר אפשר להגיד, תקשיבו, אתם אחלה, אני לא חושב שמי שמיניתם שם ל-CTO יכול לדלבר את זה, ובשלבים האלה בלי CTO חזק, hands-on, אני לא רואה נכון. זה קורה. זה אמת.
נכון, נכון, נכון. נכון להגיד, ה-CTO שלכם עוד נדרש הרבה הוכחות כדי לראות שהוא באמת יכול לדלבר, את מה שאתם מבטיחים שהוא יכול לדלבר.
כן.
וזה בסדר, וזה דרך, הדרך שלהם, זה הדברים שאני כיזם, הייתי רוצה ש-VCs יגידו לי. ואני מעדיף את השיטה, כאן אני כן אגיד ישראלית, של להיות מאוד ישיר עם הביקורת שלי, כי אני חושב שזה הדרך הכי טובה להיות, לתת ערך ליזמים בשלב הזה, אם לא.
אוקיי, אז אתם בספיד דייטינג, תהליך נמשך חצי שנה, 8 חודשים, לא ספידי בכלל, נסגרים על הסיפור הזה, ומה, בשלב הזה אתם מתחילים כבר במקביל, למקבל את הסיפור הזה, אני מניח שזה לא וואטרפול לגמרי, אתם מתחילים כבר לשאול LPs אם הם מאמינים בכם כצוות וישימו כסף, אני מניח שזה לא באמת וואטרפול שנסגר ההחלטה, יאללה, נלך גייס כסף אחרי 6 חודשים, ואז מגלים שאתם לא פנדבול. היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם אמיר, אני רק רוצה להזכיר לכם שנותני החסות שלנו זה חברת קייטו נטוורקס. קייטו נמצאת על התפר הזה בין סייבר סקיורטי לרשתות מחשבים, חברה מאוד מאוד מבוססת שגייסה כבר יותר מ-750 מיליון דולר לפי שווי של יותר מ-3 מיליארד. שלמה קרמר, אחד מהאנשים הכי מוערכים בעולם הסייבר סקיורטי הישראלי, מ-צ'ק פוינט ועד לכל כך הרבה חברות אחרות, הוא המייסד כאן, אסף סביבו צוות מאוד 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 מרשים של אנשים שמנסים לפתור בעיות מאוד מאוד רציניות. הם מנסים לחפש עכשיו לגייס עשרות אנשים נוספים למרכז הפיתוח פה בארץ, מגוון שלם של תפקידים. כנסו לעמוד הקריירות שלהם, תאזינו לפרק שהקלטתי עם עידן הרשקוביץ, אני תכף אקליט עוד כמה שבועות, אני אקליט עוד פרק עם אחד הבכירים שלהם, אני מקווה שגם זה יעזור לכם. ועכשיו בחזרה לפרק עם אמיר, מקווה שמעניין.
נכון, אז בדיוק כמו בסטארט-אפ צריך להתחיל לדבר עם משקיעים. משקיעים בקרנות הון סיכון נקראים LP, זה Limited Partner, וזה מתחלק למה שנקרא אנשים עשירים, שיש להם כסף אישי שלהם, זה האנג'לים של עולם ה-VC, ויש את מה שנקרא Institutional, חברות שגדולות, שמשקיעות בקרנות הון סיכון.
קרנות של קרנות.
קרנות של קרנות, או בנקים, או כל מיני גופים, כאילו חצי ממשלתיים, ממשלתיים, בפרטים שמשקיעים בקרנות. ועכשיו השלב שהוא כיף כמעט כמו השלב של לקבל כסף מקרנות הון סיכון, של ללכת לכל ה-LPs האלה, פוטנציאלים, ולעשות פיץ'. והפיץ' הוא מאוד מאוד דומה לפיץ' של סטארט-אפ. אתה צריך להסביר למה אתה, למה הטים. שוב פעם, זה נורא מצחיק כי זה נורא מטה. אתה צריך להסביר למה אתה הצוות הנכון לעשות את זה, ולמה אתה משקיע בעולם שהוא עם טעם, עם total addressable market מספיק גדול, ולמה התזה שלך מעניינת בעולם, ו-why now. אז בדיוק את אותם דברים שהייתי צריך להסביר כיזם לקרנות, אני צריך להסביר כקרן למשקיעים.
הם ביקשו ממך לראות את האקסל של ההשקעות הפרטיות?
כן, חד משמעית.
זה נהוג?
המון פעמים. כן. הם רצו לדבר עם יזמים שעבדתי איתם. הם רצו לראות את הסכם המייסדים שלנו. הם רצו לפגוש את השותפים שלי. כמעט כל הדברים שנמצאים במה שנקרא בודיקת נאותות, בדו דיליג'נס שקרנות עושות, היינו צריכים לעבור עם ה-LPs הגדולים.
יש LPs שפסלתם כי הם מביאים איתם יותר מדי בלגן?
כן. כן. יש LPs שביקשו דברים לא סטנדרטיים, אני לא אוהב, אני גם אומר לי יזמים, אף פעם אל תיקחו עסקאות לא סטנדרטיות. אני מאוד 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 אוהב סטנדרטיזציה של השקעות. תהיה מאוד לא סטנדרטי במוצר שלך, תהיה מאוד לא סטנדרטי בסטארט-אפ שלך, תהיה סופר סטנדרטי בעולם של ההשקעות שלך. אז משקיעים שלא רצו תנאים, או רצו תנאים מיוחדים, אמרנו להם תודה רבה.
בלי לציין שמות, אתה יכול לספר מה זה אומר תנאים מיוחדים ל-LPs?
למשל, כאלה שרצו דיסקלוז'ר על כל ההשקעות שלנו. זאת אומרת, הם רצו לראות את כל ההשקעות שלנו וכל המידע שאנחנו חשופים אליו.
עצור. מה זה אומר?
תחשוב שאני קרן מסוימת שהשקעתי בקרן קטנה. בקרן הקטנה רואה עסקה. הדבר הנכון ליזם הוא לא שהקרן הגדולה תראה את העסקה, כי הוא לא, אף פעם לא שחרר את המידע לקרן הגדולה. הוא שחרר את המידע לקרן הקטנה, וללא כל, כאילו, המצגת שלו, הוא שיתף אותה איתי פרטית. אני לא רוצה להיות מחויב לשתף את המצגת הזאת עם אף אחד אחר.
מה אתה כן מחויב, מה הסטנדרט בקרנות של קרנות, לחשוף רק את הדברים שכן הסכמת להשקיע בהם?
אתה לא צריך לחשוף כלום. אתה צריך לחשוף מה שנדרש לצורכי מס.
וואלה. אני הייתי משוכנע שקרנות של קרנות כן מקבלות כחלק ממשהו סטנדרטי את כל הרציונל, כאילו כל הרציונל בלמה השקעתי בחברה הזאת או דברים כאלה.
אתה יכול, אתה לא חייב. אין שום חובה לדווח על דברים.
דברים כמו העדכון החודשי, רבעוני, כל הדברים האלה הם מוסדרים באיזשהו, בהסכם המקורי, או שזה גם good faith ואיך שאתה בא לך?
הדבר היחידי שמוסדר זה דיווחי מס.
תרחיב. הערכות שווי עדכניות, מחיקות שווי, כן. שינוי שווי, כן. כל הדברים האלה?
כן. שמשקיע משקיע בך, אתה צריך להחזיר לו מסמך של מס הכנסה, לרוב מס הכנסה אמריקאי, מסמך שנקרא K1, שאומר איך ההשקעה גדלה או קטנה יחסית להשקעה הראשונית. וזה הדבר היחידי שחייבים לתת למשקיעים, ל-LPs. כמובן, הרוב עושים הרבה יותר.
אין היום דברים גיאופוליטיים? זאת אומרת, לא יודע, נגיד אנחנו קיבלנו השקעה מחברה סינית, אז יש את כל הבירוקרטיה האמריקאית של, אתה יודע, מותח עד 10%, מעל 10%, אתה נכנס פה כבר לסט שונה לגמרי של חוקים, כי סין היא אחת מארבע מדינות שמוגדרות על ידי ארצות הברית בתור adversary country, ביחד עם צפון קוריאה, איראן.
אז זה עוד אחד מהיתרונות של קרן קטנה. אני אף פעם לא מחזיק 10% בשום דבר. אני תמיד מחזיק at most 5%, אז אני לא צריך לעשות את זה בקרן קטנה. קרן קטנה גם היסטורית הרבה יותר קל להחזיר. תחשוב שקרן קטנה, אם גייסת 5 מיליון דולר...
הצלחה אחת יכולה להספיק לך יופי טופי, בניגוד לקרן ענקית, שהצלחה אחת אפילו גדולה, הרבה פעמים לא מספיקה.
נכון, והדבר האחרון שההבדל בין קרנות גדולות לקרנות קטנות, זה שוב פעם ה-incentives, מה המוטיבציה של ה-LPs ומה המוטיבציה של ה-GP. למשל, בקרנות קטנות, איך אתה עושה כסף מקרן? יש לך שני דרכים לעשות כסף מקרן. אחד נקרא management fee, והשני נקרא carry. management fee זה דמי ניהול. כמו שיש בקרן בבנק רגיל, יש לך דמי ניהול. בדרך כלל לוקחים בין 1-2% דמי ניהול. בקרנות קטנות, אין לך, הדמי ניהול הם זניחים, הם לא חשובים בכלל. ולכן מי שמנהל את הקרן הרבה יותר רוצה שיהיה אקסיטים טובים, כי את רוב הכסף הוא או היא יקבלו ממה שנקרא carry. carry זה אחוז מההצלחה. זאת אומרת, אם אני, למשל, אתה השקעת בי והשקענו ביחד בפייסבוק וקיבלנו חזרה 100 מיליון דולר, אז אתה תקבל 80 מיליון דולר ואני אקבל 20 מיליון דולר מתוך זה. זה בדרך כלל 20% שמשלמים על carry.
אני אתן
בקטנות.
כן, אני אגיד במאמר מוסגר שגם אם אתם חושבים שהבנתם, גם אם אתם שומעים את זה בפעם המאה, אני מבטיח לכם שאתם לא יודעים הכל, וההמלצה שלי תמיד, גם אם אתם מתעניינים, בטח אם אתם מתעסקים בתחום, את Venture Deals, אני חושב שפעם הגרסה האחרונה יצאה באיזה 2020, 2021, משהו כזה, זה הגרסה הרביעית או החמישית, תעשו לעצמכם טובה, תקראו את הספר הזה או תאזינו לו, לא תקציר, לא ChatGPT, תקראו את הספר הזה, באמת, זה לא יאמן כמה פעמים חשבתי שאני יודע משהו, חזרתי לספר, אמרתי, לא, אני לא. טוב שקראתי, טוב שאני מבין. אם אתם עושים השקעה, אפילו קטנה, אחת, אנג'ל, מתעניינים בשיחה הנוכחית, אני חייב להגיד, זה ספר חובה. חובה או אולי ספרים אחרים דומים לו. אבל תעשו לעצמכם טובה, אם אתם לא עורכי דין או רואי חשבון, תבינו. חבל ליפול על שטויות.
דרך אגב, זה מצוין אם אתם יזמים, חשוב מאוד להבין את זה, כי להבין מה המשקיע, איך המשקיע עובד, מאוד מאוד חשוב. אתן לך דוגמה. הרבה פעמים אני רואה יזמים שבאים ומגייסים מעט כסף באיבלואציה מאוד גבוהה. וזה דיל שתמיד, תמיד, תמיד יגידו לך לא. למה? כי לקרן יש מה שנקרא target holding, אחוז מסוים שהם צריכים להחזיק בחברה. בדרך כלל זה בין 10-25%. אם אתם לא קולעים שם, אם אתם מגייסים למשל 2 מיליון ב-50 מיליון דולר אבלואציה, אתם אפילו לא נכנסים לשיקולים, לא ידברו איתכם, לא על צוות, לא על רעיון, לא על כלום, כי אתם לא עומדים בקריטריון הבסיסי של מה הקרן רוצה להחזיק.
כן, ברור שאם אתם סופרסטארס ומחרתם כבר 7 חברות, אתם בספרה אחרת, בסדר, אף אחד לא מדבר עליכם. אתם לא צריכים אותנו, אתם לא צריכים אף אחד, אתם מסתדרים לבד, אף אחד לא מדבר עליכם. אתם היוניקורנים, חמודים אתם. סבבה. תבקשו אתם מה שאתם רוצים, אתם תקבלו. זה סטנדרטים, יש את הסם אלטמנים של העולם, שיוכמסות, אתם לא סם אלטמן, אז כדאי שתהיו סטנדרטים.
וגם סם אלטמן הראה לנו שאפשר לעוף מהבורד ולהיות מפוטר מחברה, אז גם שם.
הנה, אם מדברים על לא סטנדרטי, האמא של הלא סטנדרטי בהיסטוריה של השקעות. אופן AI. טוב, אבל זאת סיפור אחר, בוא נתמקד. אז אתם בקרן, איך היה לגייס תוך... שאתם באתם לגייס, אתם ידעתם את הסכום שאתם רוצים? או שזה היה כמה שיותר... לפי מה קובעים את הסכום?
ידענו את הסכום שאנחנו רוצים, השתמשנו בתשתית מאוד פשוטה שנקראת AngelList, שזה פלטפורמה להשקעות, שיש לה, היא בעצם נותנת לך את כל הכלים שאתה צריך לעשות, לנהל קרן. הרבה מאוד אנשים בטח שמאזינים השתמשו בה כדי לעשות השקעות אנג'ל, אבל יש להם גם פלטפורמה לניהול קרן, שזה פלטפורמה מצוינת, אנחנו מאוד אוהבים אותה, והם נותנים לך את היכולת לייצר לינק ל-LP כדי שישקיע, לעשות אונבורדינג ל-LP שיחתום או תחתום על כל המסמכים ותכניס את את הכסף. ונותנים לך פלטפורמה גם ממש לעשות את ההשקעות ולעקוב אחריהם. אז היום אנחנו משתמשים בפלטפורמה הזאת כדי לנהל את הקרן שלנו. לגייס מ-LP זה לא קל בכלל, כי יש להם הרבה אופציות. יש המון המון קרנות, יש המון קרנות קטנות, וזה בדיוק כמו בעולם היזמות, אתה צריך שמישהו ייתן לך אינטרו חם.
איך קובעים את הסכום? שבהם... אני מחזיר אותך לשאלה של הסכום עצמו. איך בוחרים סכום?
איך בוחרים סכום? זה הכל, יש מה שנקרא פה, כאן נחזור לשאלה הראשונה שלך, שבתחילת הפודקאסט הזה, של איך אתה חושב על הפורטפוליו שלך, איך אתה חושב על איזה השקעות אתה תעשה. אז הרעיון פה נקרא פורטפוליו קונסטרקשן. אתה חושב כמה השקעות אני רוצה לעשות. אז אמרנו, אנחנו רוצים לעשות משהו כמו 30 השקעות. כמה כסף אנחנו רוצים לשים בכל אחד מההשקעות האלה? בין 100 ל-200 אלף דולר. ואנחנו רוצים לשמור עוד משהו כמו 1.5 מיליון דולר לעשות פרורטה, לעשות השקעות עוקבות אחרי זה. זאת אומרת, התזה היא שמתוך ה-30 חברות האלה, משהו כמו 10 יצליחו, ומתוכם 3 יצליחו מאוד מאוד. והמטרה שלך זה שה-3 האלה, יחזירו כל אחד מהם את הקרן, ובעצם תתן החזר מאוד מאוד יפה של כפול 4, כפול 5, למשקיעים שלך. זה התזה, ככה אתה בונה את התזה של הקרן שלך.
זה הבסט קייס, המדיוקר קייס, אתה יודע, הקייס שתיארת של הפאנל הזה של 33-1. זה אתה מגדיר אותו בתור מה? המינימום הנדרש?
זה הרבעון הגבוה של קרנות און סיכון, זה בדרך כלל העסק שלהם.
אוקיי, זאת אומרת, אתה יוצא להרפתקה הזאת עם ההבנה ש 80% מכל ההשקעות שלך, 26 מ-30, בסט לגמרי.
לא, אמרנו, 10 מצליחות.
אוקיי, 10, לא, אוקיי.
כן, זאת אומרת, 30% מצליחות.
20 בסט לגמרי, 20 יורדות לאפס.
20 יורדות לאפס. 10 מצליחות, 3 מצליחות בצורה של יוניקורן שמחזיר לך את כל הקרן.
כשאתה אומר הצלחה, זה יש לך איזשהו קריטריון? 2x? 3x?
אז 20 החזירו לך 0x או פחות, כן. או כאילו פחות, או 0. מעט מאוד.
אוקיי.
ו-20 או מחזירות לך את הכסף, או מחזירות קצת, 2x, דברים שהם מעניינים אבל פחות, לא מחזירות את הקרן. ומה שנקרא 3 fund returners, זאת אומרת 3 שמחזירות את כל הגודל של הקרן כולה, זאת אומרת אם הקרן שלי 10 מיליון דולר, אז כל אחד מהשלוש האלה תחזיר לפחות 10 מיליון דולר.
בעשרה מיליון דולר נשאר לך מספיק בשר בשביל, לא יודע, עורכי דין, טיסות, כל הדברים שאתה צריך, או שאתה אומר בקרן כזאת, עזבו שטויות, כל השאר זה אנחנו?
לנו אין משרד, אין עורך דין, אין כלום. אנחנו עושים הכל, אני לא עושה, הטיסות, לא, כשאני טס, אני טס עליי, אין לנו שום management fee. אנחנו עושים אפס management fee בקרן שלנו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את כל ה-management fee, משקיעים אותו מחדש בתוך הקרן.
איך מסתדרים בלי עורך דין ורואי חשבון?
אנחנו מקבלים את הכל מהפלטפורמה, מ-AngelList.
אוקיי.
זאת אומרת, אנחנו משלמים ל-AngelList סכום מסוים, והם נותנים לנו את כל השירותים האלה מובנים, וזה בעלות מאוד מאוד נמוכה יחסית לקרן. דרך אגב, יש כאן הרבה מאוד קרנות, הן דבר מאוד מאוד יקר. כשאתה משקיע, למשל שאתה שם כסף בוונגארד, עלויות הניהול הן מאוד מאוד נמוכות. זה 0.01% או משהו כזה.
וונגארד קרן מאוד מפורסמת אמריקאית, שמתעסקת בתעודות צהל או קרנות צהל, ידה ידה ידה. הם המציאו פחות או יותר את העולם הזה, והפכו לאימפריה של low fees, yields מגניב. זהו, המציאו שוק מגניב מאוד.
כן, אם יש לי, כאילו, מאוד מאוד אוהבת ונגארד, אז הם לוקחים עלויות מאוד מאוד נמוכות. הקרנות בדרך כלל עומדות על 2% מהכסף, שזה הרבה מאוד. אנחנו מאוד מאמינים בכמה שפחות לקחת דמי ניהול, ואת הדמי ניהול להשקיע חזרה בתוך הקרן. זאת אומרת, אני לא רואה דולר אחד, אני לא רואה דולר אחד לפני שהמשקיעים שלי רואים כסף. ולפי דעתי, כאיש מוצר, זה יוצר את האינסנטיב האולטימטיבי. כי זה אומר שאני רק רואה כסף באקסיטים של החברות שלי. זאת אומרת, המטרה שלי זה שכמה שיותר לעזור להם, וכמה שיותר לבחור את הבחירה הנכונה.
יש אפילו, אני מניח שיש, אבל זה מסוג התרחיש הכי חיובי שיש, יש אפילו הבטחה למה קורה באירוע של IPO, זאת אומרת, תוך כמה זמן אתם צריכים להעביר את המניות, או שאתם מוכרים יד וכל מיני כאלה, או שזה כבר, אם יגיע נדבר.
זה בחירה שלנו, זה discretion שלנו, אנחנו צריכים להחזיר את ההחזר תוך הזמן החיים של הקרן, שבמקרה שלנו זה 10 שנים.
למה בחרתם 10 ולא 7?
כי זה הדיפולט בפלטפורמה. אתה זוכר? אני אוהב סטנדרטי. אם יש משהו שהוא סטנדרטי, זה אני לא הולך עליו. אז אני מאוד מאוד, אמרתי, זה הסטנדרט, גם LPs מכירים ואוהבים את זה, אין שום בעיה. דרך אגב, הרבה מאוד קרנות שהן גם לא קרנות הון סיכון עובדות ככה. יש קרנות נדלן שעובדות באותה צורה. הן קונות real estate, 10 שנים מחזיקות אותו, ואחרי 10 שנים עושים liquidation ומחזירים לך את הכסף. אז זה פשוט סטנדרט באינדסטרי.
יש לכם סלק שאתם מעריצים מאמרים מעניינים כדי ללמוד? איך זה עובד?
יש לנו וואטסאפ גרופ. למרות שהשותפים שלי לא ישראלים, יש לנו קבוצת וואטסאפ, ויש לנו נושן, שבו אנחנו, בעצם זה ה-CRM שלנו, בנוי בנושן, ששם אנחנו מסתכלים על הדילים.
כן, אתה יודע, למאזינים שיש להם תוכנות מתחרות, אולי אפילו ציבוריות, עכשיו אומרים, למה לא אנחנו? בסדר, נו.
אני מוכן לנסות דברים אחרים. אין לי equity לא בנושן ולא בזה.
אוקיי, ואיך היה התהליך? זאת אומרת, זה היה קשה, מעניין, נורא והיום?
זה נורא מעניין. אתה לומד מה מעניין LPs. אתה מבין ש-relationship זה מאוד חשוב, ו-trust זה מאוד חשוב. באותם דברים שעזרו לך כיזם לגייס מקרנות, עוזרים לך פה לגייס מ-LPs. ואתה מבין גם שאתה יודע, פתאום זה הופך להיות כסף של מישהו אחר. אז לפעמים היה כבר לילות שלא ישנתי בלילה, כי פתאום זה לא צ'ק שאני אומר לאשתי, נראה לי מגניב, בוא נשקיע בזה. זה פתאום כסף של מישהו אחר שנתן לך הרבה מאוד כסף, ואתה, what the hell, אני צריך עכשיו להיזהר עם הכסף הזה.
תשמע, יש לי נגיד את ההשקעות הפרטיות שלי, אני בראש שלי זה ירד לאפס. זאת אומרת, באקסל של המשק בית, אני רושם את זה כאפס, אם זה יהיה משהו אחר, אני אשמח לגלות, ואתה יודע. בסדר, זה לא סכום כשף ישבור אותי, הכל בסדר. אני באמת חושב שאם זה, אפילו אם הייתי משכנע, עזוב כסף, עזוב הייתי מנהל, אפילו אם הייתי משכנע מישהו לבוא איתי להשקעה הזו, הייתי עכשיו מאוד מבואס.
לגמרי, לגמרי, זה הרגשה אחרת לגמרי, וגם זה גורם לזה שה-investment committee הופך להיות הרבה יותר חשוב. כי בעצם זה לא רק הכסף שלי, זה גם לא החלטה רק שלי, שזה מאוד חשוב. כי אני רוצה, אני בן אדם שנורא מתאהב ביזמים וברעיונות. בגלל שאני מגיע מעולם היזמות, מגיע יזם או יזמת שאני מאוד אוהב, אני ישר מתחבר למה שהם עושים, לאנרגיה שלהם. אני רוצה ישר להצטרף לסטארט-אפ. והתפקיד של החברים שלי בקרן, של רפה וקאט, זה לשבת ולשאול אותי את השאלות שגרמו לי להוריד את רמת האהבה, שגרמו לי לעבור משלב הרגש לשלב השכל, וזה גם עוזר לי מאוד בנאותות שלי מול המשקיעים.
עד כמה קרנות סקנדרי הפכו להיות מרכיב במשחק הזה?
כאילו, כאוטקאם טוב ליזמים?
עזוב, לא, 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 אני מדבר עליך, עזוב אותי יזמים, יזמים זה כל הפרקים האחרים, היום אנחנו מדברים איתך על הכובע של המשקיע. קרנות סקנדרי, אתה יודע, זה לא לפי פרסומים זרים, יש הרבה דברים שמגיעים כבר לתקשורת, אתה רואה כל מיני החלטות של משקיעים לצאת בשלב מסוים, למכור את ההחזקות שלהם, אין עם זה בעיה חוקית, לפעמים זה מאוד יכול לבאס את היזמים, לפעמים זה יכול לבאס את השותפים להשקעה שיגידו לי במאמר מוסגר, אני לא אעבוד עם הבן אדם הזה יותר בחיים שלי, אבל כן. זו אפשרות. זאת אומרת, עד כמה זה נהיה משהו שהוא בכלל חלק מהאלגוריתם קבלת החלטות שלכם. כי בכל סיבוב גיוס בתיאוריה, יש לך אפשרות למכור כעסקת סקנדרי.
נכון, אז קודם כל אני לא עשיתי סקנדרי. עד עכשיו. המקום היחידי שאי פעם עשיתי סקנדרי היה לפני האקסיט של סלאק, שבו כיזם.
לא, זה כיזם. עזוב, זה בן אדם פרטי, זה אתה יודע.
זה הפעם היחידה שעשיתי סקנדרי בעצמי.
עזוב, כמשקיע זה מעניין אותי.
כמשקיע ראיתי את זה קורה כבעיה בקרנות שהיו לקראת סוף החיים שלהם. מה קורה? זה שזה בעצם לא, זה לחץ שמגיע מזה שהמשקיעים כבר צריכים לסגור את הקרן ולהחזיר את הכסף ל-LPs. ואז הם עושים בעצם, הם לוחצים על הקרן, יש לי בדיוק חבר שעובר את הדבר הזה, שהקרן אמרה לו, תשמע, יש לך שנתיים, או להגיע ל-exit, או ל-IPO, או ל-M&A, או שאנחנו עושים secondary. וזה מאוד מאוד מקשה, כי זה בעצם מכניס עוד פרמטר לתוך החיים של היזם שמאוד מאוד לא טובים, והוא לא מרוצה מזה בכלל. אחד מהדברים הכי חשובים שלנו שאנחנו משקיעים, דיברנו על טים ודיברנו על טאם, אחד מהדברים המאוד חשובים זה שמי הוא המשקיע שמוביל את העסקה. ואנחנו מחפשים משקיעים שאנחנו מאוד אוהבים, שאנחנו יודעים שלא יעשו דבר כזה. זאת אומרת, משקיעים שיש להם את אותה תזה שלנו, של לעזור ליזם ולא לנסות לדפוק אותו אותה.
אתה לא חושב שיש סיטואציה שבה בסוף המחויבות הראשונה שלך היא, איך אתה רואה אותה, היא ל-LP או ליזמית?
בחוק זה ל-LPs.
פדושיירי, אובליגיישן, מה שנקרא בחוק.
כן, מחויבות זה קודם כל למשקיעים.
כן.
ואחרי זה
אז having said that, אין סיטואציות שבה, אתה יודע, כמשקיע, וראיתי את זה מהצד, עם כל מיני חברות, שהשוואים התפוצצו למעלה, ואתה אומר, תקשיבו, כל הכבוד לכם, אבל אין, זה לא יכול, זאת אומרת, לא יכול להיות החזר, הסיפור הזה לא יכול להיגמר טוב. הסיבוב, ה-C הזה, הוא בסכום מופרך לגמרי. I'm out. אני לא יכול לקחת חלק בדבר הזה. מה גייסתם שוב, תגידו לי.
אז אני מכיר משקיעים טובים שאני מאוד אוהב, שעשו סקנדרי חלקי. מה הם עשו? הם פשוט החזירו, הם אמרו, יש לנו קרן של 30 מיליון דולר, אנחנו נמכור בסקנדרי עד 30 מיליון דולר כדי להיות בסדר עם המשקיעים שלנו, ועדיין נמשיך באימור על המשך הכסף. זאת אומרת, אתה יכול לבנות את זה בצורה שהיא כן חברותית ליזם. דרך אגב, אני לא רואה, היום אני רואה את ההפוך, היום אני רואה דאון ראונדים שקורים. זאת אומרת, הרבה פעמים קורה שהמשקיעים הראשונים נדפקים בגלל שהיזם צריך לגייס עכשיו וצריך לגייס באיבלואציות הרבה יותר נמוכות. אז אני דווקא רואה את ההפוך מהסקנדרי, אני רואה את מה שקורה עכשיו שהוא הוא הפוך והוא שלילי למשקיעים.
שלא לדבר על כל מיני play to pay to stay וכל מיני מכניקות כאלה ש...
וסופר דילול וריקאפינג. וזה אחד הדברים זה הסרטן השקט של סטארט-אפים, זה הקאפ טייבל, והרבה מאוד יזמים לא שמים מספיק לב להיגיינה של הקאפ טייבל. קאפ טייבל זה טבלה שאומרת מי הבעלים של החברה. ואני אתן לך דוגמה למה, איך יכול להיות קאפ טייבל בעייתי, שאני מכרתי את הסטארט-אפ שלי לטוויטר, אז טוויטר דרשה שכל מי שנמצא בקאפ טייבל, כולם, לא מי שיש לו זכות, לא מי שזה, כולם יחתמו על הסכם הרכישה.
שואה.
היינו, היה לנו
שואה, מה שאמרת עכשיו זה רצח עם, באמת.
זה גורם לך, אני זוכר, זה היה שבועיים שם, שפשוט בכינו, כן, היינו צריכים לרדוף אחרי 35 איש שיחתמו על מסמך, וחלק מהם, אחד מהם היה בטיול בדרום אמריקה, ולחפש
למי שלא מבינים, זה יכול להיות עובדים שמימשו את האופציות שלהם, זה הכל.
כן, כן, כן. אז בעצם כל מי, כאילו, אתם צריכים מאוד מאוד חשוב לחשוב על קאפ טייבל בריא ונקי ושל אנשים שאתם אוהבים. כי אם זה לא, אם אנשים שאתה לא אוהבים, אז...
תשמע, זה לא תמיד סנשיין ודובוני אכפת לי, לפעמים אין ברירה, אתה יודע, לפעמים באמת עובדים, היו איתך 4 שנים, סיימו את החלק שלהם, לא רוצים, רוצים להמשיך הלאה, הכל טוב ויפה, מימשו את האופציות כמאמינים בחברה, יש להם עכשיו, אני רק אומר, גם בסיטואציה הזאת, אתה יכול לשכנע בן אדם, אתה יודע, עשית עוד סיבוב, הסכומים הגיעו לסכומים מספיק גבוהים, אתה יכול לשכנע אותו למכור.
נכון.
הכל בסדר. אתה אומר לו את כל האמת, אתה אומר לו שאתה עדיין שם, אתה מאמין, אבל Take your money, נכון. הכל טוב, תצא, נכון. אני רוצה, נכון. אני תלך אפילו צ'ופר, לא יודע מה, take your money ולך הבית. אפשר לעשות את זה.
אגב, היסטורית, האנשים האלה עשו את הכי הרבה כסף בהרבה מאוד מאוד עסקאות.
מה לעשות, שהפאנל של ההסתברויות, פשוט היה שנתיים מופרעות וטובות, ואנשים איבדו את היכולת להסתכל על ציר הזמן לאורך, לאורך צירו, לאורך הציר, ולהבין לעומק, בכל סיטואציה כמעט, לפגוש את הכסף, זה החלטה טובה מאוד. בתוחלת זה החלטה טובה מאוד. אני אומר את זה במאמר מוסגר לעובדים שיש להם את האפשרות לעשות את זה, תפגשו כסף.
אני מכיר 3 יזמים שעשו סקנדרי, והם היחידים שראו את הכסף מהסטארט-אפ.
אני מכיר 30 כאלה, אני לא צוחק. אני עכשיו, תשים אותי עכשיו עם צאת עליי, פתקית קטנה ועת, אני רושם לך 30 כאלה. זה הכל בסדר, זה העולם, מה לעשות? זה משחק של הון סיכון, ואתה יודע, הרבה פעמים אנשים חושבים, אוקיי, הגענו לאיזושהי סיטואציה, זהו, הסיכון הלך. לא, אולי זמנית הוא הלך, הוא תכף חוזר.
נכון, וגם כל פעם, דיברתי בדיוק עכשיו עם איזושהי יזמית מדהימה, שאמרה לי שכל גדילה היא שונה לגמרי, לגדול מ-0 למיליון, זה מקצוע אחד, לגדול ממיליון ל-10 מיליון זה מקצוע שני, ולגדול מ-10 מיליון ל-100 מיליון זה מקצוע אחר לגמרי.
כן, דיברתי שם איזה פאונדר שאמר לי את זה בדיוק הדבר, הוא הגיע, חברה מוכרת, לא ישראלית, לא משנה מה, הגיעו ל-100 מיליון ARR, חלום, 7 שנים אחורה. אני שואל אותו עכשיו, אוקיי, מה עכשיו? הוא אומר, ברוך, אני צריך להגיע ל-300. ואני שואל אותו, מה הסיכוי? הוא אומר, הסיכוי מ-100 ל-300 בשלב שלנו, זה כמו הסיכוי ששאלת אותי לפני 7 שנים, שהיינו במיליון בודד ל-100. אמרתי לו, שמע, אז אמרת לי שהסיכוי לא גבוה. הוא אומר לי, כן, נכון.
כן, אני זוכר את בסלאק שהגענו למיליון הראשון, וכולנו היינו כאילו, יאי, איזה כיף. ואז סטוורד אמר לנו, כן, עכשיו רק הכאב מתחיל. עכשיו רק מתחיל לגדול ל-10 מיליון.
הנה, והוא גילה את זה בשלב, אתה יודע, סטוורד באטרפילד, המנכ״ל הנפלא והנחמד של סלאק, גילה את זה, אחרי שהוא כבר חברה של 20 מיליארד דולר, והנה הוא מתראיין ואומר, טימס, מה הבעיה? קטן עליי, אני אנצח אותם. ואז מגלה שמייקרוסופט זה לא השועל הרגיל, זה אריה.
נכון.
ונאלץ למכור לסיילספורס, ולא להמשיך לטפח את הבייבי שלו. זה מה יש.
זה עשה IPO, וסקנד, כאילו
עשה... לא, הכל טוב, הבן אדם מיליארדר, ו-nothing to him, הוא עשה תוכנה שהיא סופר פופולרית, ואתה יודע, אבל עדיין, בסוף יש לך את ה... אחרי שכסף זה כבר לא המניע הראשי, יש לך מניעים אחרים, ואתה מגלה שהמשחק הזה הוא לא קל בשום שלב.
נכון. גם איתו עשיתי השקעות כאנג'ל, והוא גם משקיע מאוד מאוד... חושב וחברותי ליזמים.
הלכת אליו בתור אלפי? או שזה קרוב מדי, בעייתי מדי?
לא, הלכנו לאנשים שאנחנו הכרנו מתוך, שידענו שהם עושים אלפיז. אני פשוט לא יודע אם הוא עושה אלפי, לא פניתי אליו. אבל פניתי להרבה אחרים, ובדיוק באותו יחס של כן ולא, כיזם, ככה קיבלתי כן ולא כמשקיע.
רגע, אבל כמה שנים אתם כבר בתוך הקרן?
שנה ראשונה.
אז איך אתה כבר מאבד שנה? זאת אומרת, אתה זרקת רק כמה קוביות מתוך סקיק של 30 קוביות, או של 20 קוביות, זרקת 2-3 קוביות, 4 קוביות, 5 קוביות.
לא, עשינו כבר 12 השקעות.
12 מתוך 30?
מתוך 30. זאת אומרת, עשינו שליש מההשקעות שלנו, אנחנו רוצים בשנתיים הקרובות לעשות עוד 20 השקעות, ומה שהרבה אנשים לא יודעים על קרנות, זה שקרנות הן בעצם מרובדות. layered, מה שנקרא. זאת אומרת, המשקיע, בעוד שנתיים אני אתחיל לגייס את הקרן הבאה שלי, את Dark Mode 2, ואז יהיה בעצם, חלק מההשקעות יגיעו מהקרן הראשונה, וחלק מההשקעות מגיעים מהקרן השנייה. זאת אומרת, רוב שמסתכל על כל הקרנות הגדולות, הם בעצם אוסף של קרנות. כל 5 שנים פותחים קרן חדשה, ואז הפרטנרים עוברים מקרן לקרן.
זה המלצה טובה גם לקרן ההשתלמות שלכם, תעשו את זה גם שם. יש החוקיות של פיננסים היא כזו שלעשות ליירינג למכשירים פיננסים זה חכם בכל מיני מקומות בחיים שלכם, עצה בחינם. אבל אתם כבר חושבים על הקרן הבא?
לא, אנחנו בדיוק אנחנו עכשיו בשנה שאנחנו לא חושבים על הקרן הבא. זאת אומרת, המטרה שלי עכשיו זה, אני פוגש משהו כמו 6 חברות כל יום.
6 חברות ביום?
כן,
איך אתה מנהל את הדיל פלו הזה? איך אתה מנהל את היומן שלך? איך אתה מנהל את החיים שלך?
אז יש לי מוצר שאני עכשיו מסתכל עליו שנקרא טאנה, שמאוד מעניין, שבעצם לוקח את השיחה שעשית, זה מין בוט כזה שיושב על השיחה שלך עם היזם או יזמית, והופך, יוצר עץ knowledge graph, יוצר עץ של מידע מתוך השיחה הזאת. לוקח את כל האקשן אייטמס, ממפה את כל האנשים, ממפה את כל המידע שצריך. אז אני משתמש בזה, מאוד עוזר לי. חברה בשם טאנה.
אתה מושקע בהם?
מה? לא, חברים שלי מגוגל לא מושקע בהם. חבר'ה אחלה. עוזר להם. ונוסף לזה, אני רושם בתוך נושן את כל הנוטס שלי על כל אחת מהחברות. מתוך 10 אני בוחר אחת שאני הולך להשקיע זמן ועובד עם המשקיעים שלי, עם הפרטנרים שלי, עם השותפים שלי, לחקור את הנושא קצת יותר לעומק. ומתוך זה, זאת אומרת, משהו כמו 12 חברות בחודש, אנחנו מתעמקים בהם, ומתוכם אומרים כן לאחד או שתיים.
אתם מכריחים את עצמכם להגיד כן כל איקס זמן?
לא. אבל זה, אנחנו, הממוצע הוא אחד בחודש.
אתה מרגיש שאולי יש פה איזשהו ביאסי כזה, תת מודע כזה של אוי לא, לא עשיתי כבר 6 שבועות, 5 שבועות, לא אמרתי כן, אז יש עכשיו איזשהו לחץ סמוי או משהו כזה כדי להגיד כן?
אני חושב שזה הפוך. אני הרבה פעמים אומר, וואי, כבר עשיתי השקעה חודש, אני רואה דיל טוב. מה, אני אעשה עוד השקעה חודש? זה דווקא הפוך בדרך כלל, כי היתרון הגדול של, של, של ההשקעה שלי, זה שהדילים באים אליי. תודה רבה, ואני מאוד מאוד מודה לזה. אבל יזמים מגיעים אלינו, ופונים אלינו, שזה מדהים. הרבה מאוד משקיעים רודפים אחרי יזמים. ובגלל שאנחנו ידועים בזה שאנחנו לא דופקים אף אחד ושאנחנו עוזרים ושגם אם אנחנו לא משקיעים אנחנו מביאים ערך, הרבה מאוד מהיזמים באים אלינו. אז
אתם עושים גם סייפים קדימה?
אני רואה יותר דילים ממה שאני יכול להשקיע.
חכה שני, עכשיו שומעת אותך איזושהי יזמית או תחית בתחום הכי חם ב-AI, איכשהו היא גם מבינה עברית, פחות, יותר ויותר נדיר היום שבתחום הזה יש לנו חברות ישראליות חדשות, אבל זה מה יש. והיא שומעת אותך עכשיו, ואומרת, "היי, שיט, בדיוק סגרנו את הסיבוב, אבל אני ממש רוצה את אמיר איתי. אתה תעשה את הסייף לקראת הסיבוב הבא, או שזה דברים שאתם לא עושים?"
אנחנו נעשה סייף. אנחנו, אין לי בעיה לעשות סייף.
אבל אם אתה עושה סייף לקראת, נגיד, עשיתי עכשיו איזשהו סיד ראונד, ואני לפני ה-A, ואני עושה איתך את הסייף, אז אין עדיין תליד. איך זה מתחבר, כאילו, לרצון שלך לעבור רק אחרי שיש תליד? כי אתה אומר, כבר יש את הסיד.
יש תליד, בעצם זה מה שנקרא investment, זה extension. אתה נמצא באותם תנאים של הקרן הקודמת, אז זה כאילו הצטרפת לראונד הקודם.
כן.
ואז מבחינתי אין לי בעיה, גם הרבה פעמים יש סייף ואז יש לו ליד, ואז לא, אין, זה לא priced round, זה, יש סייף עם cap ודיסקאונט, אבל יש מישהו שיודע לעשות את הליד, ואז אין לי בעיה להשקיע.
מבחינת תחומי עניין.
היזמית הזאת היא לפנות אליי.
מבחינת תחומי עניין, עד כמה אתה מרגיש עכשיו, אתה יודע, הכי קל להגיד, כן, AI הופך את הכל, אבל בסופו של דבר, זה כלי שעוזר לי. זאת אומרת, בסוף זה לא נדיר שזה באמת הדבר, זה תמיד, אתה יודע, זה AI שעוזר לעורכי דין, זה AI שעוזר לגננים, זה AI שעוזר למפתחים, זה AI שעוזר למשהו. זאת אומרת, ה-AI עצמו, אם זה לא גרוק כזה, אתה יודע, זה מאבד ל-AI, זה כמעט תמיד כלי עזר למשהו. עד כמה אתה מרגיש שאתה מבין את כלי העזר הזה היום, כמי שכתב ספר על צ'טבוטים עוד לפני 10 שנים, או לא יודע כמה שנים זה היה?
לפני 6 שנים, כן. לפני 6 שנים אמרתי שכל העולם, אנחנו נדבר על התוכנה וכולם צחקו עליי, והיום זה קורה. לא ציפיתי בכלל שLLM יקרה, זאת אומרת, עשיתי נבואה למשהו שלא ידעתי איך תתגשם. אני חושב ש-AI, אני רואה כמה מגמות ב-AI. כאילו, לענות לשאלה שלך בצורה תבניתית, אני רואה 2 מגמות. אני רואה מגמה שנקראת co-pilot, ואני רואה מגמה שנקראת auto-pilot. co-pilot זה בדיוק מה שאמרת, משהו שעוזר לאנג'יניר להיות יותר אפקטיבי, משהו שעוזר לעורך דין להיות יותר טוב. ושם אני חושב צריך הרבה מאוד, יש הרבה מאוד כלים. וצריך לראות למה יש לך יתרון באמת תחרותי על הכלי הנוכחי, ולמה הכלי הנוכחי לא בעצם יממש את זה בעצמו, את ה-AI. הדרך האחרת להסתכל על AI בתחום הזה, זה אוטופיילוט, שזה מאוד מעניין אותי. וזה התחום שבו ה-AI יחליף אנשים ב-level נמוך. זאת אומרת, הדרך שבה אני מסתכל על AI, הוא לא ש-AI יחליף תפקידים, אלא ש-AI יחליף רמות. אם אתה מסתכל על, למשל, אני הייתי product manager, הייתי מנהל מוצר. מנהל מוצר יש לבלים בחברות גדולות. לבל בין לבל 2 ללבל 10. לבל 10 זה VP, זה המנהל של כל הפרודקט, CPO, Chief Product Officer. לבל 2 זה הבחור שקורא את כל הפידבקים, ומוצא מהם איזה פיצ'רים חשובים או לא חשובים.
מה שנקרא בפייסבוק technical PM, הרבה פעמים TPM.
בדיוק, כן, ה-lowest level. AI יתחיל לאכול לבלים. הוא התחיל לאכול בהתחלה את הג'וניור PM, ואחרי זה את ה-PM, ואחרי זה את הסיניור PM, ובסוף את ה-VP ואת ה-Chief Product Officer. והוא יעשה את זה לא רק ל-PMים, הוא יעשה את זה לכל תפקיד שהוא. אז אני מסתכל על זה, אני מסתכל איזה תפקידים מעניינים, שבהם יש בלבלים ההתחלתיים, אפשר בצורה די קלה בעזרת LLM לפתור את, להחליף את הבן אדם. להחליף את ה-human בסינתטיק human. ריין הובר, המנכ״ל של Product Hunt, כתב על זה מאמר לפני כמה שבועות, שבעצם הוא אומר, הכל to create more synthetic humans. קריאה לאנשים לייצר AI שיהיה חבר צוות, ולא קו-פיילוט.
כן, מעניין להסתכל על זה גם היסטורית, שעכשיו אנשים אומרים, או, מה יהיה עלינו, לא יהיה לנו עבודה וכאלה, ואני אומר, זה תהליך שקיים כבר 300 שנה עם המהפכה התעשייתית הראשונה, וכל הזמן המצאנו תפקידים חדשים, רק שעכשיו הסייקלים האלה נהיים מאוד מהירים. אני תמיד חוזר לדוגמה של ניהול קמפיין בפייסבוק, זאת אומרת, זה התחיל עם שלחו לנו פאקס עם כל הפרטים וכל מיני גיל הירשים כאלה, אנחנו נעשה לכם את הקמפיין כי אנחנו נזין את המכונה, עשו לזה אקסטרנליטי של בוא תעשה בעצמך, הוסיפו בוא תעשה בעצמך עם ידע, וזה תכף מגיע ל... חוזר להתחלה של תביא לי כסף, אנחנו יודעים הכי טוב, קנינו עכשיו צ'יפים של NVIDIA ב$10 מיליארד, כדי שאנחנו נעשה את זה יותר טוב מהצוות אצלכם שחושב שהוא יודע מה הוא עושה, אנחנו נעשה אופטימיזציה מושלמת לכסף שלך, כי המשחק יש לו פונקציית מטרה ברורה. בניגוד ליצירת תוכן, שהפונקציית מטרה היא כל כך אמורפית, הנאה של צופים.
נכון.
בניהול תקציב למרקטינג, הפונקציית מטרה היא אחת. ROI.
לגמרי.
תביא לי את כל הדאטה, אני אביא לך ROI מושלם. אז תמיד, נוצר מקצוע, והמקצוע ייעלם לעניות דעתי תוך שנה מהיום, שנתיים מהיום. הכל טוב.
אני מסכים.
אבל יהיה דברים אחרים. יהיה 1,000 דברים אחרים, כי אנחנו לא באמת נשאב, זה לא יהיה וולי. יהיה פחות בני אדם. זאת אומרת, זה כל המחקרים, אם תסתכלו, כל המדינות, מסין, אירופה, אז יש אפריקה וישראל עדיין שאתה יודע, זה אמור לעלות האוכלוסייה, אבל אפילו במקומות האלה, מתישהו, עוד 50 שנה, זה ייעצר ויתחיל לרדת. יהיה פחות בני אדם, אבל עדיין יצטרכו לעשות דברים, הם יעשו דברים. תמיד יעשו דברים. אבל ההבנה הזאת שהסייקלים מצטמצמים, אין יותר קריירה ל-50 שנה. לא בטוח שיהיה יותר קריירות ל-10 שנים.
ואם רוצים לראות איך זה יחיה, איך זה יהיה, צריך להסתכל על חברות גדולות כמו פייסבוק וגוגל וכל המקומות האלה, שעל כל עובד יש מה שנקרא כמה ונדורים. זאת אומרת, עובד בגוגל או עובד בפייסבוק בעצם מעסיק עוד סאב קונטרקטורים, אנשים שעובדים תחתיו, שעושים חלק גדול מהעבודה. וזה ככה בדיוק אנחנו נעבוד עם AI. זאת אומרת, יהיה ראש צוות engineering, ראש צוות פיתוח, שיהיה מתחתיו כמה אנשים, והרבה מאוד צבא של AI שיעשו את העבודה.
כן, אתה יודע, אנשים חושבים אייג'נטים, וטל מושכל היה איתי לפני שנה וחצי, ודיבר על אייג'נטים שהוא כותב שיכתבו קוד, ואנשים אמרו לי, תקשיב, מה זה היה הפרק הזה? זה היה מדע בדיוני לגמרי. ושלחתי לו בדיוק הודעה לפני איזה שבוע, אמרתי לו, בוא, אני איך הקדמת, אתה יודע, אתה עובד על זה כמה שנים, ואנשים עכשיו משחררים דרווין, או לא יודע איך הם קראו לראפר הזה על ChatGPT. כן, ואני אומר, בוא, נטל דיבר על זה, כאילו, מדבר איתי על זה כבר שנים, והבאתי אותו לפני שנה וחצי, כי נמאסתי כבר לראות את המדע בדיוני שלו, שהוא מראה לי דמו, אמרתי, אני חייב לחלוק את זה עם האנשים. אנשים לא האמינו. הנה, שנה וחצי עברו, וזה סטנדרט. אז אתה יודע, אל תיתנו לזה יותר מדי אופי. זה לא טרמינטור. אנחנו חיים יותר מדי בעולם של מדע בדיוני, ואתה יודע, החדירו לנו לראש קונספטים. זה עוד כלי. אתם לא חושבים על טרקטור בתור ישות מתוחכמת, אבל הטרקטור חסך כל כך הרבה כוח של שרירים, אם זה פרה או בן אדם, וזה פשוט שם. אתם לוקחים את זה כמובן מאליו. אז גם... איזושהי פיסת קוד שתכתוב עבורכם פרונט-אנד, תהיה שם. הכל בסדר, עדיין יהיה לכם עבודה אחרת לגמרי, פשוט.
לגמרי, לגמרי. אז התזה שלנו כקרן זה להשקיע בדברים שאנחנו מבינים, וה-why now שלנו זה בעצם המהפכה שאנחנו רואים בשלושה מקומות עיקריים בתוך ארגונים. אחד זה AI שדיברנו עליו, שניים זה מוצרי מפתחים, זאת אומרת כל הכלים, כלי פיתוח, היום הדרך שבה אתה מפתח תוכנה שונה לחלוטין מחברות אחרות. למשל אחד ההשקעות שעשינו זה בחברה ישראלית בשם Tab 9, שעוזרת למפתחים לפתח פי 10 יותר מהר, ולבנות גם טסטים וכל הדברים האלה. אז אנחנו מסתכלים על איך העולם של פיתוח תוכנה הולך להשתנות בצורה מאוד מאוד מעניינת. והדבר האחרון שאנחנו מסתכלים עליו זה איך המידע הארגוני הולך להשתנות. זאת אומרת, איך כל העולם הזה של יש לי חלק מהמידע באימייל, וחלק מהמידע בסיילספורס, וחלק מהמידע בתוך הבאגים בג'ירה, איך כל העולם הזה הופך להיות יחד עם AI ויחד עם ה-Developer Tools, זה הופך להיות למשהו שהוא הרבה יותר אינטגרטיבי והרבה יותר מעניין לעסקים.
אז אני רק אגיד, אם מעניין אתכם טאב 9, פרק 557, בסך הכל מלפני שנתיים, עם ערן יאב, דוקטור ערן יאב, ושם שהוא דיבר על זה ש... יהיה עוד כמוהו, שאלתי אותו, כי היה כבר קו-פיילט והכל, אמר, כן, אבל המידע אצלנו יהיה שמור. ואז אמרתי, כן, למה זה בכלל בעיה? והיום, היום, לפני שאני מדבר איתך, איזו עובדת שואלת אותי מהמחלקה שלנו שמובילת הפיננסים, אומרת, תגיד, אני לא יכולה לשים בצ'אט GPT ככה, ככה וככה. אמרתי, ברור שלא, חס וחלילה, תודה רבה ששאלת, כן, לא, 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 אסור, 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 אסור.
אז כן? זהו, יש עוד הרבה מאוד דברים, אני מרגיש קצת כמו אנחנו בהתחלה של המהפכה, כמו המהפכה שעברנו למובייל, כמו שהופיע אייפון ואנדרואיד, אנחנו עכשיו בתחילתו של מהפכה, והמהפכה הזאת עוברת לנו מול העיניים הרבה יותר מהר מהמהפכה של המובייל או הווב, ויש פה הרבה מאוד הזדמנויות, וזה בעצם התזה של הקרן שלנו. אנחנו רוצים למצוא את היזמים שיש להם את הכוח לגלוש, ואת הידע לאיך גולשים על הגלים המטורפים שהולכים לקרות בזמן הקרוב.
טוב, שאלה האחרונה לפני שנסיים. היסטורית, תמיד שחברה קטנה הייתה עושה משהו שחברה גדולה עושה, וזו פשוט שאלה שאני נשאלתי כל כך הרבה פעמים, תמיד התשובה שלי הייתה, כי זה לא ב-DNA של הענקיות אלא לזוז מהר, זה לא ב-DNA שלהם to innovate. זה מרגיש לי כאילו התשובה הזאת כבר לא נכונה היום. מייקרוסופט זזה מהר. גוגל, אני מניח שידליקו או הדליקו או תדלק תכף אש עצומה מתחת לטוסיק שלהם, אני מניח שזה מה שיקרה, ופייסבוק זזה ממש מהר בכל מיני כיוונים, שלא לדבר על, אתה יודע, אמזון וכל מיני כאלה. זאת אומרת, היום כמשקיע קטן בחברות קטנות, שרק קמות, השאלה הזאת של, היי, אופן AI לא הולכים לעשות את זה גם, זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה למשהו שלא מעניין אתכם, prompt security. אני רואה מלא אנשים שמתעסקים בזה, ואני אומר, בוא נה, איך אתם לא מתים מפחד שאופן AI לא הולכים פשוט להוסיף את זה בתור פלאגין לכל מודל בילט-אין שלהם, כמו שפייסבוק יעשו את זה ללמה, כמו שלא יודע מה.
שאלה מצוינת. הדרך שבה אני מסתכל, דרך אגב, אני הייתי מהקקות מהצד השני, ניהלתי אירוע שנקרא גוגל איו בסן פרנסיסקו, וכל פעם שהיינו עושים גוגל איו, היינו הורגים איזה 5 סטארט-אפים, כי היינו מוסיפים פיצ'רים שלהם לתוך המוצר שלנו, וזה כבר לא, אף אחד לא היה אכפת לו מהסטארט-אפים הקטנים האלה. זאת אומרת, הייתי גם בצד השני, הייתי בביג קורפרט אמריקה של גוגל, שאמרנו כן, וזה פיצ'רים שהיו בחברות אחרות, נראו לנו מעניינים, הכנסנו אותם לתוך המוצר שלנו.
כן, אין אירוע כזה של AWS re-invent וגוגל IO, או בטח NVIDIA, שלא באותו יום, הסטארט-אפ מת. המנכ"לית אולי אומרת, ה-CTO-ית שלה, עזבי, זה בסדר, זה רק חיזוק לתזה שלנו, עזבו, אתם מתים. זה האמת.
אז בדרך שבה אני מסתכל על זה, זה אני רואה כאן, כל פעם שאני מסתכל על פלטפורמות כמו OpenAI או דברים כאלה, אני בעצם רואה 3 מסלולים. יש את המסלול השחור, המסלול האפור והמסלול הלבן. המסלול השחור זה מה שאסור לך לעשות לפי חוקי הפלטפורמה. למשל, אנדרואיד אוסר על הימורים בכסף אמיתי, אז אם אתה תעשה סטארט-אפ שעוסק באנדרואיד בהימורים של כסף אמיתי, פשוט יעיפו אותך. זה רק שאלה של כמה זמן וכמה מהר יגלו שאתה עושה את זה ויעיפו אותך. זאת אומרת, זה סטארט-אפ שדינו למות לחלוטין. יש את התחום האפור שזה, אני עושה פיצ'ר שרוב הסיכויים שצריך להיות באנדרואיד, אבל הם לא עושים את זה, ואני נמצא ממש ממש בסכנה שהם יעשו את זה. לפעמים זה מצליח, דוגמה טובה למקום שהצליח בצורה מדהימה, זה קלנדלי. אתה מכיר את קלנדלי? זה סטארט-אפ אמריקאי שנותן לך
עם לינק.
לא ברור לי איך גוגל ומייקרוסופט לא הכניסו את זה כפיצ'ר הכי פשוט לתוך המוצר שלהם. זה אחד מהסטארט-אפים שאתה אומר, איך הם שרדו כל כך הרבה זמן,
אבל הם... יש פרק שיעלה, שקלטתי אותו והוא עדיין לא עלה, הוא יעלה לפני הפרק איתך, אז המאזינים רוצים כבר יכולים לשמוע את זה, בחור בשם גד מאור, והוא פיתח מוצר בשם מייבנס, מוצר דאטה לחברות משחקים, והוא סיפר בפרק על איזשהו טריק שהם עשו, שהם למדו מזינגה, שהם עשו רפליקה של הפלייסטור והאפסטור, שולחים 1% מהאנשים לרפליקה הזאת, רק כדי ללמוד איך הם לוחצים, מה הם לוחצים, והכל אמרתי, ואני עוצר אותו באמצע הפרק, ואני אומר לו, תגיד, זה חוקי? כאילו, התפוצץ לי השכל, אני רוצה כזה אתמול. הם מכרו כבר לטייק 2, אתה יודע, זה כבר, זה חלק עכשיו מטייק 2 וזינגה. אמרתי, בוא, זה רעיון מבריק, אבל היו רועדות לי הביצים רק מלכתוב את הקוד הזה. זאת אומרת, לעשות רפליקה מושלמת, ואז הוא אומר לי, והוא מספר בפרק, כן, זה on the record, הוא אומר, טוב? כאילו, זאת אומרת, לא חוקי? אפל וגוגל הזמינו אותנו כדי שנחלוק איתם את התובנות, הם אהבו אותנו, אמרתי, זאת אומרת, זה דבר כזה.
אז זה המסלולים האפורים והשחורים, והמסלול הלבן הוא מוצר שלא סביר שאו שהוא גדול מדי, או שהוא נישתי מדי, או שהוא אורתוגונלי מדי לחברה שהגדולה, שהסיכוי שהחברה הגדולה תצליח לעשות את זה הוא מאוד מאוד נמוך. שיש לצוות ידע שאין בצורה כללית, שיש פה דומיין שגוגל לא תראו, או פייסבוק או מייקרוסופט לא ירצו להיכנס אליו, ואני חושב שיש המון כאלה.
זה הרוב.
הרוב.
כן, זה הרוב.
ומי שחושב שחברות גדולות הן מהירות, לא עבד בחברה גדולה בימיו. כי זה, האמת היא שהחברות הן מאוד מאוד איטיות, וגם שאתם רואים אותם עובדים מהר, זה לא אותו אקסקיושן שאתה יכול לעשות כסטארט-אפ, זה לא אותו יכולת של לעשות פיבוט, כמו שאתה יכול לעשות בסטארט-אפ, והרבה פעמים יש הרבה מאוד מגבלות שגורמות להם לא להצליח בדיוק כמו שלסטארט-אפים לא מצליחים.
כל תאגיד והמחלה שלו, זאת אומרת, והמבנה תמריצים לא עובדים, בגוגל נורא מתמריצים אנשים להשיק, אז גוגל, עם כל הכבוד, שחרה איזה 1,000 מוצרים בשנים האחרונות, ו-999 מהם, פשוט השאירו אותם למות. זאת אומרת, יש מאות מוצרים שעל הנייר הם פנטסטיים שגוגל עשו, שהם פשוט משאירים אותם למות. זאת אומרת, אתה עבדת שם, אני לא מלכלך עליהם, אני אומר, זה פשוט התמריצים שלהם. ככה הם עשו, יצא מזה טוב. זאת אומרת, כל מיני הרבה מוצרים שאתם מכירים נולדו ככה, אבל יוצא שיש מאות מוצרי גוגל, שאנשים אוהבים אותם, ופשוט שולחים אותם למדבר, למות כמו איזה, לא יודע מה.
כי אתה מקבל את הפרומושן על השקה, לא על הגרסה הבאה.
זה התמריץ.
זה התמריץ לגמרי.
שזה הפוך מתמריץ של סטארט-אפ, שאני אומר, תן לי רק להשיק כדי שאני יכול להתחיל לעבוד באמת.
לגמרי, לגמרי. אז אתה צריך, אני חושב שג'ף בזוס, שהיה בוס שלי תקופה מסוימת, אמר, תמיד תמיד תסתכל על הלקוח, לא על המתחרים. אם תסתכל על הלקוח ותביא את הערך הכי גדול שלו, זה גם אתה, לסיכום הדבר הזה, אני חושב שהתובנה הכי טובה שלי שאני יכול לתת ליזמים, זה אם אתם תהיו מפוקסים על הלקוח, אין דבר יותר סקסי מזה בשיחה עם, עם משקיע, מאשר לדבר ולהבין עמוק את הלקוח. ולהביא את הלקוח לשיחה עם המשקיע, זה הדבר הכי מושך והכי רלוונטי שיכול להביא ערך למשקיע כדי שישקיע בכם.
אוקיי, אני אשאיר את המייל שלך, כל מי ששמע עכשיו 80 דקות של שיחה, מתוכם בטח גנבתי חצי, ואהבתם לשמוע את אמיר, ואתם רוצים אותו בקפטייבל שלכם, כי עם כל הכבוד, ב-$200,000 אתה לא עוזר לי, אתה יותר עוזר לי אתה מאשר הכסף שלך. אני יותר רוצה אותך איתי מאשר את הכסף שלך. זה האמת, מה לעשות, אתה יודע את זה. אז אם אתם רוצים את אמיר איתכם בהרפתקה שלכם, תצרו איתו קשר, זה לא פרק בחסות, אם אתם שומעים אותי עכשיו ואתם חושדים. לא, 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 סתם אני מכיר את אמיר וסומך עליו, אז זה פרק אורגני לגמרי, אין פה hidden agenda ואין לי אחוזים. סתם סומך עליו וממליץ גם לכם. יאללה בן אדם, תודה רבה רבה ושיהיה המון בהצלחה.
תודה רבה, להתראות.